today, so it was Oshashuoi. All words of Vadati, Behioni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, חי ורעי, הדף היומי. יום שישי י"ד במנחם אב תשפ"א, ערב שבת קודש. פרשת ואתחנן, שבת נחמו. ט"ו באב תשפ"א, מסכת סוכה, דפים ט"ז וי"ז. רדיו כל חי זוהי אכסניה לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM 93 FM וגם 102.5 FM וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם וזאת במסגרת המפעל המופלא מפעל הדף היומי כאן ברדיו כל חי מגיד השיעור בנימין מילצקי ערב שבת קודש הזמן קצר והמלאכה מרובה ומי שטרח בערב שבת בעזרת השם ובישועתו יאכל בשבת. מיד מיד שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך עדינו אליי ולא אבותיי שלא יירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמתאו ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי עדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כך כתב השלה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי פותחים כהרגלנו בסייעת הדשמי הגדולה עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך היום הזה מצווה תף סמך תת המצווה 469 שלא לאכול פסולי המוקדשים כבר כתבתי כמה פעמים כי שורשי המצוות שתמנענו התורה מהתקרב אל הקודש ומנגוע בקצהו וכדי לתת מוראת העניינים האלה לבינו וליקרם בעינינו למען יתעורר רוחנו ויהמו רעיוננו וירח לבבינו ויתחדש בנו רוח נכון בבואנו לבקש סליחה על אבונותינו מתוך כך יעתר לנו הקל ברוך ויורשיינו מכל צרותינו ונהיה טובים ואף גם זאת לטובה זו נפרש שורשה והנה הגענו בסייעת הדשמי הגדולה אלא פרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול והוא היה בדף תתוו במסכת סוכה. בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמי הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה הראשונה הייתה לשמואל האם ניתן להכשיר תקרה שהייתה כבר והתשובה לשמואל נחלקו בזה. לבית שמאי עליבא דרבי יהודה ולרבי מאיר לכולי עלמא צריך ליטול אחד מהנסרים וליטל פסל במקומו. ולבית הלל עליבא דרבי יהודה מספיק שיפקפק. שאלה שנייה, מה דין הבא לסכך עכשיו בנסרים רחבים דלת לשמואל והתשובה לכולי עלמא פסולה עסוקה משום גזירת תקרה? שאלה שלישית, האם גוזרים על נסרים משופים יותר מאשר על שאינם משופים? והתשובה לא, וכמו שלא גזרו בחיצים זכרים, עתו נקיבות. שאלה רביעית, מה דין מחיצות שבת עם פרוץ כעומד ותשובה לרב פאפה כשרות המחיצות ולרבון הבריידי רב יהושע פסולות? שאלה חמישית, האם ניתן לצמצם שהסכך הכשר יהיה שווה ברוחבו לסכך הפסול? לשיטת רשי כן, לשיטת רבינו תם לא. דאי אפשר שלא יהיה אוויר בין הפסול לכשר ויצטרך לפסול שירבה על הכשר. והשאלה האחרונה על דף תתוו הייתה, סוכה המקורה בשיפודין, כיצד יכשיר אותה לרבי עמי עם הרווח בין השיפודים עודף על השיפודים? ולרבה עם השיפודים שתי וייתן את הסכך הכשר עליהם כי אין ערב הסוכה תהיה כשרה. אלה מוריי ורבותיי את השאלות לשאלות שלנו לשינון לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף תתוו במסכת סוכה וכעת מוריי ורבותיי וכעת החי וריה הגענו לעיקר בתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה יום שישי י"ד במנחם אב ערב שבת נחמו ערב שבת ט"ו באב תשפ"א פרשת ואתחנן, עיקר ותורף העניין, תלמוד תורתנו בשני דפינו היומיים, דפים ט"ז וי"ז, במסכת סוכה. דפינו היומיים, שימו לב, אנחנו מתחילים ללמוד בדף ט"ו עמוד א', מן המשנה השנייה המצויה בעמוד הזה, שמונה שורות לפני סוף דף ט"ו עמוד א', משנה הפותחת במילים המקרא סוכתו בשיפודין, או בארוחות המיטה, אם יש רווח ביניהן כמותן, כשירה. מן המשנה הזו בסייעת הדשמי הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. משנתנו דנה בסוכה המקורה בסכך פסול עם סכך כשר. המשנה תבהר באיזו אופן הסוכה כשרה. אומרת המשנה, המקרה את סוכתו בשיפודין הפסולים לסיכוך, משום שמקבלים תומה ומסדרם כקורות העשויות להניח מעליהם את הסכך. ואומר הריטב"א שהמשנה נוקטת לשון המקרה ולא המסכך, משום שהיא עוסקת בדברים הפסולים לסיכוך ולהם מתאים יותר לשון קירוי. אז אם כן, המקרה את סוכתו בשיפודים הפסולים לסיכוך, משום שמקבלים תומה ומסדרם כקורות העשויות להניח מעליהם את הסכך, או שעשה כן בארוחות המיטה, קורות עץ שבצידי המיטה לאורכה, שאף הם מקבלות תומה ופסולות לסכך בהם, והניחם על הסוכה באופן שיש רווח ביניהם. אם יש רווח ביניהם כמותן, עם הרווח שבין כל שיפוד לחברו לכל אורך הסוכה, הינו ברוחב השיפוד, וכן יש רווח בארוחות המיטה, ומילא את הרווח בסכך כשר, הסוכה כשרה. ומפשטות דברי המשנה נראה לכאורה שהסוכה כשרה אף על פי שהסכך הכשר אינו מרובה על הסכך הפסול. והגמרא תקשה על הדין הזה. דין נוסף, אומרת המשנה, בעניין אופן עשיית הסכך, החוטט בגדיש, החופר בערימת חבילות של תבן, ותבן אינו מקבל תומה משום שאינו ראוי למאכל, ולכן כשר לסכך בו. ועוד ייתכן לפרש, אומר המאירי, שמדובר בחבילות תבואה עומדות למאכל, אלא שמאחר והפסולת שבהם מרובה לאוכל מסכרים בהם. החוטט בגדיש החופר בערימת חבילות של תבן ומוציא מתוכה את החבילות התחתונות כדי שיוכל לעשות לו סוכה בחלל שנוצר במקום שחטט, ומדובר שעשה חלל כשיעור הכשר סוכה, והוא 7 טפחים על 7 טפחים ו10 טפחים גובה, אינה סוכה כשרה, משום שנאמר חג הסוכות תעשה לך, ודרשו לאל בדף י' עמוד ב' תעשה ולא מן העשוי, כלומר שיש לעשות מעשה בגוף הסכך ולא שיהיה הסכך נעשה מאליו. והרי התבן שבגדיש לא היה לו שם סכך, משום שלא היה תחתיו חלל, ורק על ידי שחטט בו נעשה התבן שמעל החלל סכך מאליו, וזה אינו עשייה בגוף הסכך, ולכן אינה סוכה. זוהי המשנה השנייה שלנו בדף ט"ו עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שסוכה כשרה גם אם אין הסכך הכשר שבה מרובה על הפסול. מבקשת הגמרא להקשות מכך על דין שאמר רבון הברידי רב יהושע במקום אחר לגבי דין טלטול ברשות היחיד בשבת. אסור בשבת להביא חפצים מרחק של 400 ברשות הרבים, כאמור במסכת שבת דף צדיו עמוד ב'. במקום המוקף מחיצות בגובה 10 טפחים יש לו דין של רשות היחיד שמותר לטלטל בתוכה. אם כן, אומרת הגמרא, לאמת תאבת יופתה דרב אונה ברידי רב יהושע, האם נאמר שממשנתנו תהיה פרחה לדבריו של רב אונה בנו של רב יהושע? דאית מר, נאמרה מחלוקת המוראים במסכת עירובין בדף ט"ו עמוד ב' לגבי מקום המוקף מחיצה, שהחלק הפרוץ שבה אינו כעומד שווה לשיעור החלק הסגור. מדובר במחיצה עשויה עמודים שכל אחד מהם רחב לפחות 3 טפחים ויש ביניהם רווחים באותו הרוחב, ואין לומר בהם דין לבוד ולדון אותם כסתומים, משום שברווחים הללו יש כאמור שיעור 3 טפחים. רב פאפה אמר מותר לטלטל בו, שכיוון שאין המחיצה פרוצה ברובה, יש עליה שם מחיצה, שכך היא ההלכה שקיבל משה בסיני לעניין מחיצה, כאמור במסכת עירובין דף ט"ו עמוד ב'. וצריך לציין שההיתר בפרוץ כעומד הוא רק לגבי סוכה מסוככת בסכך כשר ופסול, אבל בסוכה שיש בסככה אוויר פרוץ כעומד פסולה, משום שבאופן כזה חמתה מרובה מצילתה, כפי שרב פאפה בעצמו יבאר לקמן בדף רב ב' עמוד ב'. ולמה? כי השמש הנראה דרך הרווח שבסכך מתפשטת בקרקע יותר משיעור הרווח, וכיוון שיש רווח כשיעור הסכך, הרי שבקרקע הסוכה חמתה מרובה מצילתה, והתורה הזקיקה שתהיה הסוכה צילתה מרובה מחמתה, ולכן אין להכשירה כדין פרוץ כעומד. אז אם כן, רב פאפה אמר מותר לטלטל בו, שכיוון שאין המחיצה פרוצה ברובה, יש עליה שם מחיצה, והרי זה רשות היחיד. ורב אונה ברידי רב יהושע אמר, אין זה רשות היחיד ואסור לטלטל בו, משום שעל המחיצה להיות סתומה ברובה, כדי שיהיה שם מחיצה עליה. שכך היא הלכה למשה מסיני לעניין מחיצה. וממה ששנינו במשנתנו שבאופן שהרווח ובו הסכך הכשר שווה לשיעור השיפודים, הסוכה כשירה, קשה על שיטת רב אונה ברידי רב יהושע הסובר לגבי מחיצה שצריך שתהיה סתומה ברובה ולא מועיל במחצה עומד ומחצה פרוץ. דוחה הגמרא את הקושייה ואומרת, אמר לך רב אונה ברידי רב יהושע, רב אונה ברידי רב יהושע יכול לתרץ ולומר לך, מהי כמותן, מה שאמרה המשנה, אם יש רווח ביניהם כמותן, כוונתה שצריך שהרווחים בין השיפודים יהיה בשיעור נכנס ויוצא, ששפוד יכול להיכנס ולצאת שם, ולכן על הרווחים להיות מעט יותר משיעור השיפודים. אותו דין גם לגבי ארוחות המיטה, כך שכשהוא ממלא אותם בסכך כשר, נמצא העומד מרובה על הפרוץ. מקשה הגמרא לתירוץ הזה בדף ט"ו עמוד ב'. הבינה הגמרא שהביור בתירוץ הוא שאין הדרך לצמצם ולדייק שיהיה הרווח בדיוק כשיעור הרוחב שלהם, ולפיכך, מה שנאמר במשנה כמותן, אין ביורו כשיעור שלהם בדיוק, אלא בנכנס ויוצא. מקשה הגמרא, ואפשר לצמצם. הרי אפשר לדייק את הרווחים ולעשותם שיהיו בדיוק כמידת רוחב השיפודים, ואם כן, יש לבאר את כוונת המשנה באומרה כמותן, כפשוטה, שהרווחים אינם בדיוק כרוחב הסכך הפסול, ושוב מוכח שפרוץ כעומד מותר, ושלא כדעת רב אונה ברי דרב יהושע. תרץ את הגמרא, אמר רבי עמי, על אף שאפשר לצמצם, רב אונה ברי דרב יהושע מפרש שהמשנה לא הכשירה באופן כזה, אלא רק במעדיף, באופן שמכוון להוסיף ברווח שיהיה יותר מרוחב הסכך הפסול. והביור במילה כמותן הוא כשיעור שלהם בנכנס ויוצא, ואין זה פרוץ כעומד, אלא יש רוב לסכך הכשר. ושוב מיושבת שיטת רב אונה ברי דרב יהושע. ואילו תוספות בדיבור המתחיל, מבארים את תירוצו של רבי עמי כך, שמדובר אכן שהרווח בין השפודים או ארוחות המיטה אינו בדיוק כשיעור הסכך הפסול, אלא שהוסיף והניח מהסכך הכשר גם מעל הסכך הפסול, כך שבסך הכל הכשר מרובה על הפסול, ומבטלו, והכשר סוכה אינו מדין פרוץ כעומד, אלא מצד ביטול. עכשיו מביאה הגמרא מהלך נוסף ליישב את המשנה לדעת רב אונה ברי דרב יהושע. רבה אמר אפילו תימה, גם אם תאמר שבמשנה מדובר בשאין מעדיף, שלא יניח ביניהם רווח יותר משיעור הרוחב שלהם של השיפודים של הסכך הפסול, יש ליישב שמדובר שאם היו השפודים וכן ארוחות המיטה נתונים מונחים שתי לאורך הסוכה, נותנן ערב, מניח את הסכך הכשר לרוחב הסוכה, ואם היו השיפודים מונחים ערב לרוחב הסוכה, נותנן שתי, הוא מניח את הסכך הכשר לאורך הסוכה, ומניח אותו באופן שראשם האחד של קנה הסכך מונח על השפוד מכאן, וראשם האחר על השפוד מכאן. ובאופן כזה צריך שיהיו קנה הסכך ארוכים מעט יותר מהרווח שהוא כשיעור השפודים, כדי שיוכל להניחם על השיפודים שלא ייפלו. ונמצא ששיעור הסכך הכשר מרובה על הפסול ומבטלו, ולכן הסוכה כשירה. ממילה מיושבת שיטת רב אונה ברי דרב יהושע שאסר בפרוץ כעומד, כי מה שהכשירה משנתנו אינו אלא משום דין ביטול, שיש פה רוב של סכך כשר. ולכמן בדף חפה לפעמוד ב' תובה מחלוקת המוראים אם מותר להעמיד את הסכך על גבי דבר המקבל תומה. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, איך שייך פה דין ביטול ברוב? הרי הסכך הכשר והפסול אינם מעורבים זה בזה, אלא כל אחד ניכר בפני עצמו, ודווקא באופן שמעורבים בטל המיעוט ברוב. מיישב הקורבן נתנה לדעת רשי שאין כוונתו שהסכך הפסול בטל ברוב, אלא שעל ידי שהניח מעליו את הסכך הכשר ימעיט מחשיבותו, ונחשב רק כבסיס לסכך הכשר שמעליו, וממילא השיפודים נעשו תפילים לקשרים. אבל התוספות, בעקבות קושייתם על רשי, מבארים את קושיית ותירוץ הגמרא אחרת. הם גורסים בגמרא שהשאלה הייתה לא והאפשר לצמצם, אלא והאי אפשר לצמצם. כלומר, שאי אפשר לצמצם ולמלא בסכך הכשר את כל הרווח שבין השיפודים. אם כן, גם לדעה שסוברת שפרוץ כעומד מותר, ומפרשים את המשנה שהרווח ביניהם שמילא בו בסכך כשר הוא בדיוק כשיעור הסכך הפסול, קשה שהרווח שנשאר בין הסכך הכשר לפסול בצירוף הסכך הפסול מרובה על הסכך הכשר. והרי יש פה מצב של פרוץ מרובה על העומד. מתרץ רבי עמי, שמדובר שמוסיף ומניח סכך כשר גם מעל הפסול, ועל ידי כך נתמלא הרווח כולו בסכך כשר. ורב התירץ שאם היה הסכך הפסול מונח לאורך, מניח את הכשר לרוחב ולהפך. וכיוון שמגיעים ראשי הסכך הכשר מעל הסכך הפסול, נמצא שנתמלא הרווח כולו בסכך כשר. ולפי זה אכן, אין היתר מצד ביטול. עוברת הגמרא לדון בדין המסכך בארוחות המיטה. שנינו במשנה המקרא סוכתו בשפודין או בארוחות המיטה, אם יש רווח ביניהם כמותן ומילא את הרווח הזה בסכך כשר, הסוכה כשרה. מוכח מהמשנה שארוחות המיטה עצמן פסולות לסיכוך, ורק מחמת הסכך הכשר שמניח ביניהם הסוכה כשרה. סברה הגמרא שאף על פי שכעת הם לא מקבלות תומה, שהרי הם אינן כלי שראוי לשימוש, בכל זאת הם פסולות לסיכוך, משום שמתחילה היו חלק מהמיטה המקבלת תומה, כי מיטה עומדת לשכיבה ולכן ראויה לקבל תומת מדרס, וכל זמן שהיו ארוחות המיטה מחוברות אליה והיו חלק ממנה, היו אף הן ראויות לקבל תומה יחד עמה. ומוכיחה מכך הגמרא לדין דומה שנאמר במקום אחר. אומרת הגמרא להם המסייע עליה, אם נאמר שיהיה מהמשנה ראיה לשיטת רבי עמי בר תביומי. דאמר רבי עמי בר תביומי, סיכה את הסוכה בבלעי כלים, שריות בגדים שהתבלו והתמעטו עד לכדי פחות משיעור של 3x3 אצבעות, ושוב אינם ראויים לשימוש ולכן אינם מקבלים תומה. כי בגד שאין בו שיעור של 3x3 אצבעות אין עליו תורת כלי ואינו מקבל תומה, כמבואר במסכת כלים פרק זך משנה ב', הסוכה פסולה, שמכיוון והם באים מבגדים שהיה להם תורת כלי והיו ראויים לקבל תומה לפני שהתמעטו, גזרו חכמים שלא לסכך בהם אף לאחר שהתמעטו. והגזירה היא כי חששו שמא יבואו לסכך גם בבגד שיש בו 3x3 אצבעות שראוי לקבל תומה. והוא הדין לגבי ארוחות המיטה, שאף על פי שכמות שהן אינן נחשבות כלי, פסלו אותם חכמים לסוכה, משום שבאו ממיטה שלמה נחשבת כלי והייתה ראויה לקבל תומה. דוחה הגמרא את הראיה ומעמידה את המשנה בארוחות המיטה שכן מקבלות תומה. גם כעת, גם לאחר שהופרדו מן המיטה. אומרת הגמרא, ייתכן לפרש ארוחות המיטה ששנתה המשנה, היינו כדאמר רבי חנן אמר רבי, בשמו של רבי, שמבאר את המשנה לכמן בדף ט"ז עמוד א', שמדובר בארוחה ושתי קרעיים. בקורה שלצד המיטה לאורכה, יחד עם שתי רגלי המיטה מחוברות אליה, או בקצרה ושתי קריים. בקורה שבצד המיטה לרוחבה, יחד עם שתי רגלי המיטה מחוברות אליה, שהן ראויות לשימוש כמות שהן, כפי שכאמור יבואר לקמן בדפתת זין עמוד א', ולכן הן נחשבות כלים המקבלים תומה. אך אינמי, גם כאן במשנתנו נפרש כך, שארוחות המיטה היינו בארוחה ושתי קריים, וכמו כן הן משחחים בקצרה ושתי קריים. וגם כעת הן ראויות לשימוש ומקבלות תומה, ולכן הן פסולות לסיכוך מדין תורה. ואם כן, אין משנתנו מהווה הוכחה שלסכך בבלעי כלים, בבלעי בגדים, שקטנים מגודל של 3x3 אצבעות, הסוכה תהיה פסולה. אומר הריטב"א שלמרות שלמסקנת הגמרא אין הוכחה מהמשנה לרבי עמי בר תביומי, אבל למעשה הלכה כמותו, שבלעי כלים פסולים לסוכה. אם כן, ניתן לבאר את המשנה גם בארוכות המיטה ללא קריים שאינה מקבלות תומה, ובכל אופן פסולות לסיכוך, משום שבתחילה היו חלק מהמיטה שמקבלת תומה. מבארת הגמרא את המשנה, אותה ביאר רבי חנן בשם רבי. שואלת הגמרא, איכה, איתמר, לגבי מה נאמר הדין, די רבי חנן אמר רבי בשמו של רבי. אומרת הגמרא, הדתנן על המשנה הזו ששנינו במסכת כלים, פרק חי משנה ת', מיטה מתמת, מיטה מקבלת תומה, רק יש היא חבילה שלימה, אבל אם נשברה, שוב אין חלקיה מקבלים תומה בפני עצמם. מיטה ראויה לקבל תומת מדרס שכל דבר העומד לשכיבה וכן העומד לישיבה או רכיבה ושכב או ישב עליו, זב או זבה או נידה או יולדת, נתמת תומת מדרס והיא בדרגת אב התומה. והמיטה מקבלת גם תומת מת, שכן כל הראוי לקבל תומת מדרס ראוי גם לקבל תומת מת. ואפילו פשוטי כלי עץ שאינם מקבלים תומה, אם הם ראויים לתומת מדרס, נוהגת בהם גם תומת מת. ולא דווקא תומת מת, אלא הוא הדין לשאר תומות, כפי שכותב רש"י לקמן. וכמו כן, מתארת חבילה אם נטמעה ולאחר מכן נשברה, אינה נטהרת, אלא אם יבנה אותה מחדש ויטביל אותה בשלימותה, אבל אם יטביל את חלקיה כמות שהם, אינם ניתרים בכך. אלו הם דברי רבי אליעזר, וחכמים אומרים, מיטה מתמת אף איברים, אף חלקים שאם נשברה, מקבלים חלקי התומה בפני עצמם. וכמו כן, מתארת, ניתן להטביל ולתאר את האיברים שלה מתומתם בפני עצמם, ואין צורך לחברם, ולהטביל את המיטה כשהיא שלימה. מבארת הגמרא באילו חלקי המיטה סוברים חכמים שמקבלים תומה בפני עצמם. מבארת הגמרא מה הניעו, מה הם חלקי המיטה שבהם אמרו חכמים שמיטמים ומתארים בפני עצמם. משיבה הגמרא, אמר רבי חנן, אמר רבי בשמו של רבי, ארוחה, הקורה שבצד המיטה לאורכה ומחוברות אליה שתי קריים, שני רגלי המיטה, או קצרה, הקורה שבצד המיטה לרוחבה ושתי קריים מהמיטה המחוברות אליה, וקרי המיטה נקובות בשני צדיהם, נקב אחד לצד הארוחה, ונקב נוסף לצד הקצרה, והרוחה והקצרה נכנסים לתוך הנקבים הללו ומתחברות לקריים. כשהמיטה נשברת, פעמים שנשארות שתי הקריים עם הארוחה בפני עצמן, ופעמים שנשארות עם הקצרה בפני עצמן. רבי חנן בשם רבי סובר כדעת רבי נחמיה המובאת במסכת כלים פרק חי משנה ה' הסובר, שמיטה טמאה שניטלו ממנה ארוחה עם שתי קריים או קצרה עם שתי הקריים, נשארת עדיין בתומתה, והוא הדין בארוחה או קצרה שנשארו עם שתי הקריים בפני עצמן, שהתומה לא פוקעת מהן, ולכן דינן שמקבלות תומה גם מכאן או לאבא. אבל לדעת הנקמה החולק על רבי נחמיה, מיטה שנטלה ממנה ארוחה ושתי קריים, בטלה תומתה, ואם כן גם ארוחה או קצרה עם שתי קריים, בטלה תומתן. וכמו כן אינן מקבלות תומה מכאן או לאבא. כאמור בתוספות לאל בדף ט"ו עמוד ב' בדיבור המתחיל בארוחה על פי הסברו של השפת אמת. אם כן מסבירה הגמרא מהם חלקי המיטה שבהם אמרו חכמים שמיטמים ומתארים בפני עצמם. אומר רבי חנן בשמו של רבי, הקורה שבצד המיטה לאורכה ומחוברות אליה שתי קריים, הרגליים מהמיטה, או הקורה שבצד המיטה לרוחבה, ושתי הקריים מהמיטה מחוברות אליה. אבל כאשר הן בפני עצמן, אינן ראויות לשימוש, ואין עליהן תורת כלי, ולכן אינן מקבלות תומה. ודווקא לגבי קבלת התומה נאמרו הדברים. אבל לגבי התארה אין צריך שיהיו ראויות לשימוש, וניתן לדעת חכמים לתאר בתבילה גם את הארוכה או הקצרה ללא קריים, ללא הרגליים. מבררת הגמרא למה היא חזי על איזה שימוש ראויים חלקים אלו בפני עצמם שמשום כך יש להם תורת כלי וראויים לקבל תומה. משיבה הגמרא הם ראויים למסמכינו אגודה, לסמוך אותם לקיר, כלומר שאפשר להעמיד את הקורות על שתי הקריים אל מול הקיר, את הארוכה כשהיא רחוקה ממנו כשיעור רוחב המיטה ואת הקצרה במרחק כשיעור אורך המיטה ולהוסיף בשני ראשיהן קורות שיהיו מהן ועד לכותל, שחוקק בכותל כדי להכניס בה מעט מן הקורות, אומר המאירי, ולמי תבליו ומשדה השלי, ולסרג חבלים ביניהם לבין הכותל על גבי המסגרת שנוצרה, וכך יהיו ראויות לשבת עליהם, ולפיכך ראויות הן לקבל תומת מדרס. ואמרו התוספות לאיל בדף ט"ו עמוד ב' דיבור המתחיל בארוחה, שאומנם אין די בכך שראויים החלקים לסומכם לקיר, כדי שיהיו ראויים לשכיבה ויקבלו תומה, אלא צריך גם שיהיו חלקי המיטה עתידים להתחבר ולהיות מיטה אחת. שני הטעמים יחד גורמים שיקבלו תומה. חוזרת הגמרא לבאר את דברי רבי עמי בר תביומי שהובאו לאיל בדף ט"ו עמוד ב', אודות המסכך בבלעי כלים. גוף האומרת הגמרא נשוב לעצם וגוף דברי רבי עמי בר תביומה ונבער אותם. אמר רבי עמי בר תביומה, סיכה את הסוכה בבלעי כלים, בשאריות בגדים שהתבלו הסוכה פסולה. מבררת הגמרא מהי בלעי כלים, משיבה הגמרא, אמר רבי עמי, מטלניות חתיכות בד שאין בהם שיעור, שלוש אצבעות אורך על שלוש אצבעות רוחב. דלא חזיין שאינן ראויות לשימוש, אפילו לא לעניים שמחשיבים גם בגדים קטנים. כמבואר במסכת שבת בדף חו עמוד ב', שבגד שיש בו שלוש על שלוש אצבעות ראוי לעניים. ובוודאי שלא ראויות לעשירים שמחשיבים בגדים, רק אם יש בהם שיעור שלושה על שלושה טפחים, כמבואר במסכת שבת שם. ומשום כך אין עליהם תורת כלי ואינן מקבלות תומה. ואפילו אם יחשיב אותם ורוצה להשתמש בהם, בטלה דעתו לגבי כל אדם ואינן מקבלות תומה. כך התוספות בדיבור המתחיל דלו. ואף על פי כן הם פסולות לסיכוך מגזירת חכמים. מביאה הגמרא ברייתא שממנה מוכח כדעת רבי עמי בר תביומי. תניא כבתי דרבי עמי בר תביומי, שנינו בברייתא כדבריו של רבי עמי בר תביומי. מחצלת של שיפה עשויה מגומי מן עשב הגדל באגמי מים, וכן מחצלת של גמי עשויה מקני סוף. אם התבלטה והתמעטה, אז הדין בשיעריה הוא, שאף על פי שנפחתו מכשיעורה, מהשיעור שהיא ראויה לקבל תומה, שיעור שישה טפחים על שישה טפחים, שהוא השיעור של מפץ, דהיינו מחצלת לקבלת תומה. מכל מקום אין מסככים בה, כי גזרו חכמים שלא לשחך בהם, משום שבתחילה היו ראויות לקבל תומת מדרס, שכן היו ראויות לשכיבה, ולפיכך אם שכבו עליהם עזב או הנידה, נטמעו בתומת מדרס. מוכח מכאן כדעת רבי עמי בר תביומי, שפסל בלעי כלים לסוכה מאותו טעם. עוברת הברייתא לדון בדין מחצלת קנים, אם היא כשירה לשכך בה. מחצלת הקנים, אם היא גדולה, אינה עומדת לשכיבה, אלא לסיכוך ומסככים בה. שמכיוון שאינה עומדת לשכיבה, אין עליה תורת כלי ואינה מקבלת תומה, אבל אם היא קטנה, היא עומדת לשכיבה, ואין מסככים בה משום שיש עליה תורת כלי ומקבלת תומה. רבי אליעזר אומר, אף היא מחצלת קנים גדולה, בסתם עומדת לשכיבה ויש עליה תורת כלי, ולפיכך מקבלת תומה ואין מסככים בה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה לאל בדף ט"ו עמוד א', החוטט בגדיש ועשה בו חלל כשיעור סוכה, אינה סוכה כשרה, משום שדורשים תעשה ולא מן העשוי, כלומר ששכח שנעשה מאליו פסול. עכשיו מבארת הגמרא שיש אופן שגם החוטט בגדיש תהיה זו סוכה כשרה. אמר אבונה, לא שנו שהחוטט בגדיש אין זו סוכה, אלא באופן שאין שם בגדיש לפני שחטט חלל בגובה טפח ובמשך באורך ורוחב של שבעה טפחים, שהוא שיעור הכשר סוכה, שמעליו עשה את הגדיש, ולפיכך לא היה לו שם סכך עד שחטט בו ועשה חלל מתחת לסכך, ונמצא שהסכך נעשה מאליו. אבל אם יש שם לפני שחטט בגדיש חלל טפח במשך שבעה טפחים, ובחטיטתו הגביה את החלל לעשרה טפחים, שהוא שיעור גובה הסוכה לכל הפחות, הרי זה סוכה כשרה, משום שיש עליה שם סכך משעה שהונח על גבי חלל בגובה טפח, ובכך שחטט מהחלל לכיוון מעלה, הועיל רק להשלים את הדפנות שמסביב לחלל, שיהיה בהם גובה עשרה טפחים כנדרש, ואין לפוסלה משום שהדפנות נעשו מעליהן, שכן הדין של תעשה ולא מן העשוי נאמר רק לגבי הסכך, והרי זה כדין סוכה הגבוהה מעשרה טפחים, שאם חקק בקרקעיתה וישלים לעשרה טפחים, הסוכה הכשרה. מביאה הגמרא ברייתא שממנה מוכח כדברי רבונה. תניא נמי אחי, שנינו כן בברייתא, כמו שאמר רבונה, חוטט בגדיש לעשות לו סוכה, הרי זה סוכה כשרה. והגמרא תבאר את הברייתא ותוכח מתוך הדברים כשיטת רבונה. מקשה הגמרא, וענן תנן, הרי שנינו במשנתנו להפך, שהחוטט בגדיש אינה סוכה, אלא לה ולה ודאי שמע מינה יש להוכיח מכאן כדי רבונה, שבאופן שכבר היה שם חלל טפח במשך שבעה טפחים, הרי זה סוכה כשרה. ולפי זה מיושב שבאופן זה עוסקת הברייתא, ואילו המשנה עוסקת באופן שלא היה שם חלל טפח במשך שבעה, בשטח של שבעה טפחים, ולכן אינה סוכה. מסיקה הגמרא שמע מינה, אכן יש להוכיח כדברי רבונה. מביאה הגמרא את דברי רבונה בנוסח אחר, היא כדרה מלמירמה. יש שאמרו את דברי רבונה שלא כביאור למשנה, אלא שבא ליישב בזה הקושייה שיקשו מהמשנה על הברייתא. תנן שנינו במשנה, החוטט בגדיש לעשות לו סוכה אינה סוכה. שואלת הגמרא, והתניא הרי שנינו בברייתא להפך, שהחוטט בגדיש לעשות לו סוכה, הרי זו סוכה כשרה. תרץ את הגמרא, אמר רבונה, לא קשיא, אין סתירה בין המשנה לברייתא. כאן בברייתא מדובר בשיש שם חלל בגובה טפח במשך שבעה טפחים, וכאן במשנה מדובר בשאין שם חלל טפח במשך שבעה על שטח של שבעה טפחים. יש לבאר שיש חילוק להלכה בין שתי הלשונות בדברי רבונה. לפי הדעה הראשונה, שמסברה הכשיר רבונה כשיש חלל טפח, יש לומר שכוונתו דווקא באופן שיותר מסתבר להכשיר, והוא כשהיה חלל סמוך לקרקע וחטט כלפי מעלה. אבל אם היה החלל למעלה וחטט כלפי מטה, פסול. ולפי זה לא נצטרך לפרש את המשנה דווקא באופן שלא היה חלל כלל, אלא גם באופן שהיה חלל למעלה, פסלה המשנה. ולפי הדעה השנייה, שרבונה בא ליישב את הברייתא שהכשירה, יש לומר שכיוון שהברייתא לא חילקה בין אם היה חלל למטה או למעלה, כוונתה להכשיר בכל מקרה. כך מסביר הפורט יוסף. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וריי, הגענו למשנה בדף ט' זין עמוד א'. משנתנו דנה בדפנות הסוכה שאינן מגיעות למטה עד לארץ, או למעלה עד הסכך. אומרת המשנה בדף ט' זין עמוד א', המשלשל דפנות מלמעלה למטה, שהרג את דפנות הסוכה, הרג עם א', הרג את דפנות הסוכה מסמוך לסכך כלפי מטה, רש"י כותב כלשהו מלמעלה למטה נקרא שלשול, ולא הגיע עד לארץ עם הדופן גבוה מן הארץ. שלושה תפחים הוא שיעור שגדעים יכולים לעבור תחתיה, הסוכה פסולה. והיינו אפילו שהמחיצה עצמה יש בגובה 10 תפחים, ודווקא אם גבוהה יותר משלושה תפחים פסולה, כיוון שבכדי להכשירה צריך לומר בגוד אחית מחיצתה, דהיינו שמחשיבים את המחיצה כאילו יורדת עד הקרקע. וביארו הראשונים שאין לומר כאן את ההלכה של גוד אחית, אבל כשאינה גבוהה שלושה תפחים כשרה מטעם אחר, כיוון שאומרים בה לבוד ורואים את כל הרווח כאילו הוא סתום. ומצינו בראשונים שני טעמים מדוע לא אומרים במחיצה הזו גוד אחית מחיצתה. ביור ראשון שמחיצה שגדעים בוקעים תחתיה, דהיינו שהיא גבוהה שלושה תפחים אינה מחיצה, כיוון שבקיעת הגדעים מעכבת שלא נוכל לומר גוד אחית מחיצתה, שהרגדעים יכולים לעבור כאן. ביור שני שאין אומרים גוד אחית משום שדרך בניין לבנות מלמטה למעלה ולא מלמעלה למטה, לכן לא יכולים להחשיב את המחיצה כאילו היא יורדת למטה. אומרת המשנה, ואם הרג את הדפנות מלמטה סמוך לקרקע והיה מקביע ועולה למעלה ולא הגיע עד לסכך, אם גבוה 10 תפחים, אם הדפנות גבוהות 10 תפחים כשיעור מחיצה עסוקה כשרה, שאנחנו מחשיבים כאילו המחיצה ממשיכה ועולה עד הסכך מדין גוד אסיק מחיצתה. אבל אם אין בה 10 תפחים פסולה, שאין אומרים דין גוד אסיק, רק כאשר יש שיעור מחיצה שהוא 10 תפחים ואז ממשיכים את המחיצה למעלה. כך אומר הריטב"א. רבי יוסי חולק על תנא קמא ואומר, כשם שמלמטה למעלה מכשירים את הסוכה, אם הדפנות גבוהות 10 תפחים שהוא שיעור מחיצה ואף שאינן מגיעות לסכך, כך מלמעלה למטה, יש להכשיר את הסוכה אם יש בה דפנות גובה 10 תפחים ואף שתלויות וגבוהות מן הארץ יותר מ3 תפחים. וסובר רבי יוסי שמחיצה תלויה שגובה 10 תפחים נחשבת מחיצה. לא היה משנה שלנו בדף ט' זין עמוד א', וכעתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא את מחלוקתם של רבנן ורבי יוסי במשנתנו שחולקים בדפנות בגובה 10 תפחים שתלויות ורחוקות מהקרקע יותר מ3 תפחים. שואלת הגמרא, במאי כמפלגי? במה נחלקו רבנן ורבי יוסי? מבארת הגמרא, מר סבר רבי יוסי סבר, מחיצה תלויה שאינה מגיעה לארץ מטרת חשובה כמחיצה גמורה ולפיכך חסוקה כשרה. ואתה משום שאומרים גוד אחית מחיצתה, כלומר משוך ועורד המחיצה לארץ. ומר סבר, חכמים סוברים, מחיצה תלויה אינה מטרת, אינה מועילה, ולא אומרים במחיצה הזו גוד אחית מחיצתה ולפיכך חסוקה פסולה. ובמשנה נתבהר טעמם שלא אומרים כאן גוד אחית מחיצתה בשני אופנים, או משום שגדעים בוקעים בה, או משום שדרך בניין הוא מלמטה למעלה ולא מלמעלה למטה. כותב הערוך לנר שאין כוונת הגמרא שחכמים סוברים שלא נתקבלה כלל הלכה למשה מסיני שאומרים גוד אחית, שהרי לא אמרו שמחיצה תלויה אינה מתירה אלא במקום שגדעים בוקעים, אבל אפשר שיהיה אופן שלא יהיו גדעים בוקעים, כגון שהייתה מחיצה פחותה מ10 תפחים ומעליה מחיצה של 10 תפחים, ובין שתי המחיצות היה אוויר 10 תפחים, שהמחיצה התחתונה אינה ראויה להתיר, הואיל והיא פחותה משיעור 10 תפחים, המחיצה העליונה אינה ראויה להתיר מפני שיש אוויר מתחתיה. אבל מכיוון שאין גדעים בוקעים תחתיה, מפני שהמחיצה התחתונה מעכבת בקיעתם, לכן באופן זה נאמר גוד אחית והמחיצה תועיל. מביאה הגמרא מחלוקת נוספת שמצינו לגבי מחיצה תלויה. תנא נתם, שנינו משנה במסכת עירובין בדף פ"ו עמוד א'. והמשנה שמובאת כאן ממסכת עירובין עוסקת בעניין העירוב שבין שתי חצרות. והנה ביאור הדינים בענייני העירוב השייכים לזה. אף שמן התורה אין איסור לטלטל בשבת אלא מרשות היחיד לרשות הרבים, חכמים גזרו שלא לטלטל גם מרשות היחיד לרשות היחיד אחרת, כדי שלא יבואו לטלטל גם מרשות היחיד לרשות הרבים. דין נוסף, לא גזרו חכמים אלא כשבא לטלטל מן הבית לחצר ומבית לבית, שהואיל ותשמיש הבית מיוחד ותדיר הרי ניכר בו שחולק רשות לעצמו, אבל החצרות שאין תשמישן תדיר ומיוחד, לא גזרו עליהם שלא לטלטל מזו לזו. והדין השלישי, במה דברים אמורים? כשמטלטל דברים ששבתו בחצר, כלומר שבבין השמשות לפני כניסת השבת היו בחצר, אבל אם קנו שביתה בבית, אסור לטלטלם בשבת מחצר לחצר, לפי שבבין השמשות היו אסורים בטלטול והם נאסרו לכל השבת. וכן אסור אפילו להביא דברים ששבתו בחצר זו לחצר השנייה על ידי כלים ששבתו בבית שבחצר ההיא, ובוודאי שאסור לטלטל לבית שבחצר השנייה. הדין הרביעי, תקנה עשו כדי להתיר טלטול מחצר לחצר על ידי עירוב חצרות, דהיינו שגובים פת מבני שתי החצרות, ומניחים את הפת בתוך אחד הבתים, ועל ידי כך נעשו שתי החצרות רשות אחת. הדין החמישי, אין יכולים בני שתי החצרות לערב ביניהם, אלא אם יש פתח ביניהם שנוח להם להשתמש זו בזו, אבל בלא פתח או חלון גדול ביניהם, אינן יכולות לערב זו עם זו. המשנה שלפנינו, שמובאת ממסכת העירובין, דנה בבור מים, העומד בין שתי חצרות ושייך לשתיהן, שהדין הוא שאסור לבני שתי החצרות למלות ממנו ולשתותם בבית, או למלות בכלים ששפטו בבית, ואפילו אם רוצה לשתות בחצר, לפי שנמצא מטלטל מים ששפטו ברשות חברו לרשותו, אלא אם כן ערבו ביניהם. ובמשנה מובאות דעות שונות באופן שמותר למלות ממנו גם כשלא ערבו. אומרת הגמרת נענתם, שנינו משנה מסכת עירובין בדף פיווה ועמוד א', בור שבין שתי חצרות של שני אנשים, חציו בחצר זו וחציו בחצר זו, והכותל המפסיק בין שתי החצרות עובר מעל הבור, ואין פתח בין שתי החצרות שיוכלו לערב ביניהן. אין בני שתי החצרות ממלאים ממנה מן הבור בשבת, כי הועיל וחציו של הבור הוא ברשותו וחציו ברשות חברו, נמצא שכשממלא מן הבור, הרי הוא מטלטל לחצרו מים ששפטו ברשות חברו. כלומר, שבכניסת שבת המים שבחצי של חברו קנו שביטה שם, ואחר כך במשך השבת התערבבו, ונמצא שחלק מהמים שממלא קנו שביטה ברשות חברו, ואסור בטלטול מרשות לרשות בלא עירוב. אלא אם כן הסל על הבור מחיצה בגובה 10 טפחים, שהיא מחלקת את הבור בין שתי החצרות, וכל אחד מבני החצר ממלא מחצי הבור שברשותו. למחיצה זו אפשר שתעמוד בין מלמעלה רחוק מן המים, בין מלמטה סמוך למים שבבור, בין בתוך אוגנו, בתוך שפת הבור, כלומר בין כשהמחיצה למעלה, ובין כשהיא למטה, אינה מתירה אלא אם בתוך חלל הבור. רש"י מסביר, הועיל והמחיצה נעשית בשביל להתיר את טלטול המים, כמו שאמרו במסכת עירובין בדף ממחת, קלו שהקלו חכמים במים, אז הקלו חכמים למלא מים על ידי המחיצה הזו, אף שעדיין מטלטלו מחצר חברו לחצרו, שהרי המים שמתחת המחיצה מתערבים אלו באלו, כי אנחנו אומרים גודה אחית מחיצת, וכאילו המחיצה מגעת עד קרקעית הבור. ומאחר שלא הקלו אלא משום המים, לפיכך לא מועילה לבור המחיצה שבין שתי החצרות שעוברת מעל הבור, לפי שלא נעשתה לצורך המים. רבן שמעון מגמליאל אומר, בדין זה נחלקו בית שמאי ובית הלל. אנחנו בדף ט"ז עמוד ב', בית שמאי אומרים מלמעלה, די בכך שיעמיד את המחיצה למעלה מן המים וכדעת תנא קמא. ובית הלל אומרים מלמטה, אין המחיצה מתירה אלא אם כן הניחה סמוך למים, שרק באופן זה שקר שהמחיצה נעשית לצורך טלטול המים. אמר רבי יהודה, לא תהיה מחיצה נעשית בתוך הבור גדולה מן הכותל שביניהן, שבין שתי החצרות ועובר על פני הבור. כלומר, רבי יהודה חולק על תנא קמא ורבן שמעון מגמליאל וסובר, שאין צורך כלל למחיצה בתוך הבור, אלא הכותל המפריד בין שתי החצרות הוא כבר מועיל להתיר את השימוש במים, אף על פי שלא נעשה לצורך המים ולא נכנס לתוך שפת הבור. זאת כיוון שמחיצה תלויה מועילה להתיר בחצר כל טלטול שהוא. ולא כדעת תנא קמא ורבן שמעון מגמליאל שאמרו שמחיצה תלויה אינה מתירה אלא במים, ולכן צריכה המחיצה להיות דווקא בתוך שפת הבור, שיהיה ניכר שהותרה רק בשביל המים שבבור. דנה הגמרא עם רבי יהודה במסכת עירובין ורבי יוסי במשנתנו, הולכים בשיטה אחת. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, רבי יהודה שמקל במחיצה תלויה וסובר שהכותל המפריד בין החצרות ועובר מעל שפת הבור מתיר למלות מהבור אף שלא נעשה לצורך המים, בשיטת רבי יוסי של משנתנו אמר את ההלכה הזו. דאמר רבי יוסי, מחיצה תלויה מתרת בסוכה, ולפיכך גם במים אין צריך מחיצה בתוך הבור שנעשתה בשביל המים. אבל דוחה זאת הגמרא ואומרת, ולא היא, מה שאמרנו שרבי יהודה אמר את דבריו בשיטת רבי יוסי אין זה נכון, אלא לא רבי יהודה סבר לה כרבי יוסי ולא רבי יוסי סבר לה כרבי יהודה. ומבאר את הגמרא, לא רבי יהודה שהתיר בחצר סבר לה כרבי יוסי שהתיר בסוכה, משום שעד כאן לא כאמר רבי יהודה הטעם, כל מה שהתיר רבי יהודה שם במסכת עירובין שמחיצה תלויה מתרת, אלא בעירובי חצרות, משום שהאיסור לטלטל בין החצרות כל זמן שלא ערבו אינו אלא מדרבנן, שמן התורה, כיוון ששתי החצרות רשות יחיד הן, מותר להוציא מחצר לחברתה, ורק חכמים אסרו זאת. אבל אחא, כאן בסוכה שצריכה מחיצה מדאורייתא, כמו שלמדנו זאת לעיל בדבב עמוד ב' מפסוקים, לא, לא אמר רבי יהודה שתועיל מחיצה תלויה. וגם לא רבי יוסי סבר לה כרבי יהודה, כי עד כאן לא כאמר רבי יוסי אחא, שמחיצה תלויה מועילה אלא בסוכה שאינה חמורה כל כך, כיוון שאין בה אלא מצוות עשה, ולפיכך הקלו לסמוך בה גם על מחיצה תלויה. אבל שבת דאיסור סקילה, ולגבי שבת החמורה יותר שהרי עובר על אחת ממלאכות שבת חייב סקילה, החמירו חכמים בכל דיניה גם באלו שאינם מלמד רבנן, ולכן גם בטלטול מחצר לחצר, למרות שזה רק איסור מדרבנן, לא, אז לא הקל רבי יוסי לומר שתועיל בה מחיצה תלויה. מנסה הגמרא לדחות את מה שאמרנו שרבי יוסי אינו מתיר מחיצה תלויה בשבת, שואלת הגמרא, ואם תאמר, מאחר שרבי יוסי סובר שמחיצה תלויה מטרת רק בסוכה ולא בשבת, אם כן אותו מעשה שנעשה בציפורי, שמיד תביא אותו הגמרא, שסמכו וטלטלו על ידי מחיצות תלויות בשבת, על פי מי נעשה? והרי רבי יוסי הוא היה ראש הישיבה בציפורי, וכל בני העיר נוהגים היו על פי דבריו. כמו שאמרו במסכת סנהדרין בדף למד ב' עמוד ב', מהפסוק צדק צדק תרדוף, הלך אחר בית דין יפה, והכוונה אחר רבי יוסי לציפורי. כך מבאר רשי, ומפורש מדבריו, שאף של רבי יהודה היה מותר להם לנהוג יותר במחיצה התלויה, כיוון שלא היה שם אלא איסור דה רבנן של טלטול בחצר שלא ירבו, אף על פי כן שואלת הגמרא שלא ייתכן שיעשו בציפורי שלא כדעת רבי יוסי. וכיצד נהגו שם יותר במחיצה תלויה, על כורחה שרבי יוסי סבר שמחיצה תלויה מתירה גם בשבת? תרצת הגמרא, לא, אותו מעשה לא על פי רבי יוסי נעשה, אלא על פי רבי ישמעאל ברבי יוסי, והיה זה אחרי פטירתו של רבי יוסי. ורבי ישמעאל בנו חולק על אביו, וסובר שמחיצה תלויה כן מתרת גם בשבת. והבח בחושן משפט, סימן חפה, מוכיח מכאן שמותר לחלוק על אמר הדעת רחר מותו אפילו להקל. מבארת הגמרא את המעשה שנעשה בציפורי. ומה היא מעשה, שואלת הגמרא, מה היה המעשה שבו התירו מחיצה תלויה בציפורי? משיבה הגמרא דחיית הרב דימי, שבא רב דימי מארץ ישראל לבבל, אמר, פעם אחת שכחו ולא הביאו ספר תורה מערב שבת, שדרכם היה להצניע את הספר תורה באחד הבתים מפני הנוכרים, והיו מביאים אותו לבית הכנסת מערב שבת כדי לקרות בו בשבת, ובאותה שבת שכחו ולא הביאו את הספר תורה מערב שבת, והבית שבו הצניעו את הספר תורה היה בחצר בית הכנסת, שהיו פתוחים לאותה חצר בתים רבים, וכל זמן שלא עשו כל הבתים עירוב חצרות, אסור להוציא מהבית לחצר, ולכן לא יכלו להביא לבית הכנסת את הספר תורה, כיוון שלא עשו עירובי חצרות. למחר בשבת פרסו סדינין על גבי העמודים שהיו שם, ועל ידי כך נעשית המחיצה כאין מבוי שהוליך מאותו בית שהיה הספר תורה מונח בו עד בית הכנסת, ולא היו לפנים מן המחיצה אלא אותו הבית ובית הכנסת, ועל ידי כך נסתלקו שער בני החצר מאותה חצר, ושוב אינם אוסרים את הטלטול מהבית לבית הכנסת. ובית הכנסת עצמו אינו מצריך עירוב כדי לטלטל מהבית אליו דרך החצר, לפי שאין בו דיורין. והרי זה כמו שאין באותה חצר, אלא רק בית אחד. והביאו את הספר תורה וקראו בו, ואותם הסדינים שפרסו לא הגיעו לארץ, אלא היו מחיצות תלויות, וסמכו עליהם בני ציפורי לטלטל את הספר תורה מהבית לבית הכנסת. מקשה הגמרא, פרסו סל כדאיתך? וכי איך עולה בדעתך לומר שהביאו את הסדינים ופרסו אותם בשבת, והרי יש לשאול מאיכן הביאו בשבת, הרי גם את הסדינים היו צריכים להביא מאחד הבתים, וכיצד הוציאו מהבית לחצר שהיא אינה מעורבת? תרץ את הגמרא, אלא צריך לומר שהמעשה היה שמצאו סדינים פרוסים על גבי העמודים כבר מערב שבת, והביאו ספר תורה מהבית וקראו בו בבית הכנסת. ואין הכוונה שהיו הסדינים פרוסים לגמרי, שאם כן לא מיושב הלשון למחר פרסו סדינים, אלא הכוונה שמערב שבת היו הסדינים פרוסים בגובה טפח בלבד, ובשבת פרסום לגמרי, ומותר לעשות כן לפי שלא נאסר לה לעשות אוהל הרי בתחילה בשבת, אבל להוסיף על אוהל הרי מותר. וכאן היה בפריסת הסדינים רק תוספת אוהל. מביאה הגמרא חידוש דין לגבי גובה הדופן של סוכה, שיש אופן שדי בכך שיהיה גובהו ארבעה טפחים ומשהו. אמר רב חסדא, אמר רב אימי בשמו של אבימי, מחצלת שרוחבה ארבעה טפחים ומשהו, כלומר שני משוהין, משהו מלמעלה ומשהו מלמטה, ואורכה כאורך הדופן, מטרת בסוכה משום דופן. שואלת הגמרא, איך יעביד, באיזה אופן יניחנה כדי שתהיה הסוכה כשרה? על ידה משיבה הגמרא, תלילי, יתלה את רוחבה באמצע גובה הסוכה באופן שיהיה פחות משלושה טפחים מן המחצלת עד למטה לקרקע, ופחות משלושה טפחים מן המחצלת עד למעלה לסכך, וכל פחות משלושה כלבוד דמי. ואנחנו רואים את האוויר שבין המחצלת לקרקע ובין המחצלת לסכך כסתום. אם כן נמצא שיש כאן דופן בגובה 10 טפחים, ומדובר באופן שגובה הסוכה 10 טפחים בצמצום, שאם לא כן יהיה ברווח יותר משלושה טפחים, ולא נוכל לומר בה לבוד משני צדדים. אומר הרתבה שמכאן יש ללמוד שלבוד אין משמעו שמתקרבים שתי הקצוות של שני הדברים זה לזה, וכאילו אין ביניהם רווח, שהרי בענייננו אם נאמר כך, יחסר בגובה הסוכה, אלא הכוונה שמקום הרווח נחשב כסתום. מקשה הגמרא פשיטה, הרי דין לבוד פשוט וידוע לנו, שהרי דין זה נתבהר בכמה משניות, ומה חידש רב חסדא בדין הזה? מתרץ את הגמרא, יש חידוש. מה עוד את אימא שמה תאמר לולי דברי רב חסדא חד לבוד אמרינן, תרי לבוד לא אמרינן? באופן שמספיק לנו להתיר את הסוכה על ידי לבוד אחד, נאמרה הלכה להכשיר את הסוכה על ידי לבוד. אבל אם בשביל להכשיר את הסוכה צריך לומר פעמיים דין לבוד, לא אומרים באופן זה כלל את דין לבוד, כמה שמלן משמעינו רב חסדא, שגם באופן זה נאמרה הלכה למשה מסיני להכשיר את הסוכה על ידי דין לבוד. מקשה הגמרא מברייתא על חידושו של רב חיסדא, מיתי ויקשו בני הישיבה על דברי רב חיסדא שנינו בברייתא. מחצלת הרחבה שבעה ומשהו מטרת בסוכה משום דופן. הבינה הגמרא שמדובר בסוכה שגובה 10 טפחים, ומעמיד את רוחב המחצלת בפחות משלושה טפחים, או מן הסכך או מן הקרקע, ומכשירים לנו את הסוכה על ידי שאומרים לבוד להמשיך את הדופן עד הסכך או עד הקרקע. ממה שנקטה הברייתא את החידוש הזה במחצלת שרוחבה שבעה ומשהו, ולא אמרה חידוש יותר גדול, שגם אם המחצלת ארבעה ומשהו, הסוכה כשרה, כי אומרים פעמיים את דין לבוד, אם לא אמרה זאת הברייתא, משמע שלא אומרים פעמיים דין לבוד כדי להכשיר את הסוכה. תרץ את הגמרא כי תניא היא בסוכה גדולה, הברייתא מדברת בסוכה שגובה יותר מ10 טפחים, ובאופן זה אין אפשרות להעמיד מחצלת שרוחבה רק 4 טפחים ומשהו, כיוון שיהיה הרווח באחד מהצדדים יותר מ3 טפחים, ולא נוכל לומר את דין לבוד. לכן היא צריכה הברייתא שיהיה במחצלת 7 טפחים ומשהו, שמעמידה בתוך 3 טפחים סמוך לסכך, ויש כאן מחיצה 10. מבארת הגמרא ומאי כמה שמלן, מה משמיעה הברייתא בדין הזה? דמשלשלין דפנות מלמעלה למטה כרבי יוסי, שאף שהמחיצה תלויה למעלה מ3 טפחים מהקרקע, סוכה כשרה, וכדעת רבי יוסי הסובר שמחיצה תלויה, שמה מחיצה. מביאה הגמרא דין נוסף בעניין הכשר אורך המחיצות. אמר רבי עמי, פס, והכוונה לעמוד שגובהו כגובה הסוכה ורחב 4 טפחים ומשהו, מתיר בסוכה משום דופן של 7 טפחים כשיעור הכשר סוכה. ומוקים לי, וזאת בתנאי שמעמיד את הפס בפחות מ3 טפחים סמוך לדופן, כגון שיש דופן אחת שעומדת במזרח ומעמיד את הפס בצפון או בדרום, בתוך 3 טפחים לדופן הקיימת. וכל פחות מ3 סמוך לדופן כלבוד דמי, ועל ידי כך רואים את הדופן כאילו היא רחבה 7 טפחים. בדבר העומד שרוחבו מונח על הקרקע שייך הלשון פס, בדבר שרוחבו מונח בגובה הדופן שייך הלשון מחצלת, ככה תוספות בדיבור המתחיל, פס. מקשה הגמרא, מהי כמה השמלן, מה ישמיענו רבי עמי בדין זה? הרי דין לבוד ידוע לנו. תרץ את הגמרא, כמה השמלן, רבי עמי בא להשמיענו שיעור משך סוכה קטנה 7. שיעור אורך ורוחב של סוכה מצומצמת שמחזיקה ראשו ורובו של אדם ושולחנו, הוא 7 טפחים על 7 טפחים. וכשמעמיד פס של 4 טפחים ומשהו במרחק 3 טפחים מהדופן, הרי רוחבו 7 טפחים. כלומר, רבי עמי בא לבאר את השיעור של חכמים שאמרו לאל בדף ג' עמוד א' ששיעור סוכה הוא כדי שתהיה מחזקת ראשו רובו ושולחנו. משמיע לנו רבי עמי שזה שיעור של 7 טפחים על 7 טפחים. ויש להבין אם זהו חידושו של רבי עמי, אם כן היה יכול רבי עמי לומר בפשטות ששיעור ראשו רובו ושולחנו זה 7 טפחים על 7 טפחים, מדוע אמר זאת באופן של דופן 4 ומשהו? התשובה, כי אם רבי עמי היה אומר סתם ששיעור סוכה 7 טפחים, הייתי אומר שכוונתו לחלל הסוכה, אבל בדופן עצמה לא נאמר שיעור, ודאי שיהיה בה 4 טפחים, שיש כאן רובה של דופן 7, ומועיל מדין עומד מרובה על הפרוץ. לכן נקד בדבריו 4 טפחים ומשהו להשמיענו שלא די ב4 טפחים מצומצמות, אלא צריך שיהיה עוד תוספת משהו, שנוכל להמשיך הדופן מהדופן הסמוכה לה ותועיל מדין לבוד. והרי זה כמו שיש כאן דופן של 7 טפחים, ואין מועיל בזה דין עומד מרובה על הפרוץ. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראה, הגענו למשנה בדף י' ז' עמוד א'. המשנה פותחת את הדף. משנתנו דנה בכמה אופנים שיש הפסק בין הסכך לדפנות. אומרת המשנה בדף י' ז' עמוד א', בשורה הראשונה הרחיק את הסיכוך מן הדפנות בגגה של הסוכה, והניח רווח ביניהם ברוחב או באורך הסוכה. אם יש ברוחב הרווח 3 טפחים הסוכה פסולה, וכותב רש"י שהמשנה באה להשמיענו שאוויר פוסל ב3 טפחים אפילו כשהוא מן הצד, כלומר סמוך לדופן, ולא רק שהאוויר נמצא באמצע הסוכה, והכוונה שבאוויר לא נאמרה הלכה למשה מסיני שאומרים דופן עקומה, כי בדין דופן עקומה יש הכשר אפילו שהמרחק הוא עד 400. כאשר מדובר ברווח של אוויר, לא אומרים דין של דופן עקומה. אז אם כן אומרת המשנה בדף י' ז' עמוד א', הרחיק את הסיכוך מן הדפנות בגגה של הסוכה והניח רווח ביניהם ברוחב או באורך הסוכה, אם יש ברוחב הרווח 3 טפחים הסוכה פסולה, לפי שדפנות הסוכה צריכות להיות צמודות לסכך, וכשיש ביניהם רווח 3 טפחים הרי זה נחשב הפסק, וכאילו שאין דופן באותו צד של הסוכה. ואם היו ב3 דפנות בלבד, נחסרה עכשיו הדופן השלישית. מבארת המשנה את הדין כאשר סכך פסול מפסיק בין הסכך הכשר לדפנות. בית שנפחת ונחסר גגו באמצעו רחוק מן הדפנות ונפלה שם תקרתו, וסיכך על גביו, על גבי אותו מקום שנחסר הגג, ונמצא שתקרת הבית שהיא סכך פסול מפסיקה בין הסכך לדפנות, וכגון שפסולה משום תעשה ולא מן העשוי, כלומר שהיא עשויה מדברים שקשרים לסכך, אלא מכיוון שמתחילתה נעשתה לבית דיורין ולא לסוכה, הרי היא פסולה. אז נמצא שתקרת הבית שישכח פסול מפסיקה בין השכח לדפנות. אם יש מן הכותל הסיכוך הקשר 400 הסוכה פסולה, משום שהשכח רחוק מהדפנות, והרי זה כמו סוכה שאין לה דפנות, ובמרחק הזה לא נאמר דין דופן עקומה. אולם, אם יש ביניהם פחות מ-400, כשרה, משום שהלכה למשה מסיני שעד 400 אומרים דופן עקומה, דהיינו שרואים את תקרת הבית, כאילו היא המשכו של הדופן שנעקם למעלה ונמצאו הדפנות מגיעות עד לשכח הקשר. רש"י מוסיף שמכל מקום אין ישנים תחתיו. אומרת המשנה, וכן חצר שהיא מוקפת אכסדרה. כל חצר שבשס היא רחבה שלפני הבתים והבתים פתוחים לו. וחצר זו שבמשנתנו מוקפת בתים מתוכה והם פתוחים לה סביב משלושת רוחותיה. ומבתים אלו יוצאת כמין תקרה נקראת אכסדרה בולטת לתוך החצר. כך שתקרות אלו מקיפות את החצר משלוש רוחות. הרוח הרביעית היא פתח החצר הפתוח לרשות הרבים, והוא הניח את הסכך על הקצוות של האכסדרה וסיכך את האוויר שבאמצע החצר שבין האכסדרות. ונמצא שכתלי הבתים הם דפנות הסוכה, אלא שתקרת האכסדרה מפסיקה בין הכתלים ובין הסכך. אם תקרת האכסדרה רחבה פחות מ-400, הסוכה כשרה מטעם דופן עקומה, ואם היא רחבה 400, הסוכה פסולה. מסיימת המשנה ואומרת, וכן סוכה גדולה שיש בה לכל הפחות 7x7 טפחים סכך כשר באמצע, שהקיפוה בדבר שאין מסכחים בו, שבין הסכך הכשר לדפנות נתנו דבר שפסול לסכך בו, כגון סדין שהוא דבר המקבל תומה, אם יש תחתיו 400, פסולה. אם יש תחת הסכך הפסול, היינו מן הדופן עד הסכך הכשר 400, הסוכה פסולה. ואם יש פחות מ-400, הסוכה כשרה לפי שאומרים את דין, דופן עקומה. זוהי המשנה הפותחת את דף י' זין במסכת סוכה, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא מדוע הוצריכה המשנה להשמיענו את הדין של דופן עקומה בשלושה אופנים. שואלת הגמרא, כל אני למה לי? כל אלו שלושת האופנים שפרש בהם התנא את דין דופן עקומה, למה הוא צריך להשמיענו? היה מספיק שישנה אופן אחד וממנו נלמד לשאר האופנים. משיבה הגמרא, צריך התנא להשמיענו את כל האופנים, לפי שבכל אחד מהם יש חידוש שאי אפשר ללומדו מהאופן השני. ומבארת הגמרא, די השמועינן, אם היה משמיע התנא את דין דופן עקומה רק בבית שנפחת, הייתי אומר שדווקא בזה אומרים דופן עקומה, משום דהני, אילו המחיצות שאנו רוצים שיכשירו את הסוכה על ידי דין דופן עקומה, לבית אבידן, לצורך פנים הבית הם עשויות, ועכשיו שהבית נעשה סוכה, יש לנו לשייך את כותלי הבית לסוכה על ידי דין עיקום. שהרי ההלכה של דופן עקומה משמיעה לנו שתקרת הבית היא המשך של הדופן. והייתי אומר שלא נאמר הדין הזה, אלא באופן שהמחיצות של הבית נעשו לשמש את מקום הסוכה. אבל באופן שהביא התנא במשנה, חצר המוקפת אכסדרה, דמחיצות אלו שאנו רוצים להחשיבם לדפנות הסוכה לאו לאכסדרה, וידי לא נעשו לצורך האכסדרה שמחוץ לבית אלא לצורך פנים הבית, נעשו המחיצות. אימה לא, נאמר שלא נכשיר את הסוכה על ידיהם מדין דופן עקומה, כי אין לומר שתקרת האכסדרה היא עקימת דפנות הבית, מפני שאין לשייך את הדפנות לצד הסוכה. צריך לכך וצריך התנא להשמיענו דין דופן עקומה גם באכסדרה. וכן היא השמועינן, אם היה תנא משמיענו אני תרתי, שני אופנים אלו, דהיינו בית שנפחת וחצר המוקפת אכסדרה, הייתי אומר שדווקא באלו נאמר דין דופן עקומה, משום דסככן. התקרה שמפסיקה בין הדפנות לסכך הכשר, סכך כשר הוא, עשוי ממין הכשר לסיכוך, אלא שפסולה משום תעשה ולא מן העשוי, שלא הונחה לשם צל, אלא לשם דירה. אבל באופן של סוכה גדולה, שהקיפוה בדבר שאין מסככים בו דסככה, מפסיק בין הסכך לדפנות, מין סכך פסול הוא כגון דבר המקבל תומה, אם הייתי אומר לא, שלא נאמרה בזה ההלכה של דופן עקומה. לכן צריך הוצרח התנא להשמיענו שגם באופן זה נאמרה ההלכה למשה מסיני של דין דופן עקומה. עוברת הגמרא לדון בעניין שיעור סכך פסול לפוסל בסוכה. אמר רבא, השכחתינו לרבנן דבי רב, פגשתי את תלמידי בית מדרשו של רב, דייתבי וכאמרי שישבו ואמרו בשם רב, אוויר, המהלך על פני כל הסוכה מדופן האמצעי ועד פתח הסוכה, בין שהוא באמצע הסוכה ובין שהוא בצידה מצד הדופן הצדדית, פוסל את כל הסוכה בשלושה טפחים, כאשר יש ברוחבו שלושה טפחים, שעל ידי כך הוא מפסיק בין שני חלקי הסוכה ובין הדופן לסכך, נמצא שבכל חלק אין שלוש דפנות, וסכך פסול המהלך על פני כל הסוכה מהדופן האמצעית עד פתח הסוכה, פוסל את כל הסוכה, ברוחב ארבעה תפחים. משום שארבעה תפחים הוא מקום חשוב, והרי הוא חוצץ בין הסכך הכשר שבצידו האחד לסכך הכשר שבצידו השני, ואין כאן שלוש דפנות. אומר התז, מה טעם החילוק בין אוויר לסכך, שזה פוסל בשלושה טפחים וזה בארבעה, משום שבאוויר ניכר יותר ההפסק ממה שהוא נראה בסכך פסול. כך כאמור אמרו התלמידים בשם רב. ואמינה לאוענה, אומר רבא, אני אמרתי להם תשובה על דבריהם, אוויר דה פוסל בשלושה טפחים מנה לחום מניין לכם אם לא ממשנתנו. לתנן שנינו במשנה הרחיק את הסיכוך מן הדפנות שלושה טפחים פסולה, משום שהאוויר מפסיק בין הדפנות לסכך. כמו כן יש ללמוד מהמשנה, שסכך פסול נמי גם כן לא לפסי, לא יפסול אלא בארבע אמות. לתנן שנינו בהמשך המשנה, בית שנפחת באמצעו וסיכך על גביו על גבי מקום הפחת, אם יש בין הסיכוך לכותל ארבע אמות פסולה עסוקה, הרי ראיה שסכך פסול פוסל רק בארבע אמות ולא בארבע טפחים. שרי תקרת הבית היא סכך פסול. כמבואר במשנה לאל בדף י' עמוד א', ואינה פוסלת אלא בארבע אמות. ואמרו לי, אומר רבא, ישיבו לי תלמידי רב תשובה על דבריי, בר מינה דהי. חוץ מהי, כלומר, אין להוכיח משם. למה? דרב ושמואל אמרי תרווי ושניהם אמרו משום דופן עקומה נגעו בה. הטעם שהכשירה המשנה עד ארבע אמות אינו משום שסכך פסול פוסל בארבע אמות, אלא משום שעד ארבע אמות אומרים את דין דופן עקומה, שהסכך הפסול נעשה כהמשך לדופן, ובטל לדופן ואינו נחשב כסכך. נמצא שאין כאן סכך פסול בכלל. מה שאמרנו שסכך פסול פוסל בארבעה טפחים, זה כאשר הסכך הזה נמצא באמצע הסוכה, במרחק ארבע אמות ויותר מהכותל. שאין הסכך בטל לדופן כדין דופן עקומה, ושם סכך פסול עליו. ואז הוא פוסל משום שחוצץ בין סכך כשר לקשר, והשיעור בזה הוא ארבעה טפחים משום שיעור חשוב לחצוץ ביניהם. ממשיך רבא ומקשה קושייה נוספת על תלמידי רב, ואמינה לאוענה ואמרתי להם אני להקשות עוד על דבריהם, מה אילו איקה אם היה בסוכה סכך פסול פחות מארבעה טפחים, ובצד הסכך הפסול יש גם אוויר פחות משלושה טפחים, מהי? מהי הדינה של הסוכה הזו לדבריכם? ודאי כשראי, משום שאין שיעור בסכך הפסול. ואומרים התוספות בדיבור המתחיל אילו, שהטעם שאין האוויר מצטרף עם הסכך הפסול משום שאינם שווים בשיעורם, והכלל הוא שדברים שאינם שווים בשיעורם אינם מצטרפים, כמבואר לכמן בדף י' ז' עמוד ב'. אבל אם מליה, אם הוא מילא את מקום האוויר שבצד הסכך הפסול בשפודין, שהם פסולים לסכך בהם, מה יהיה הדין? ודאי דה פסולה. עסוקה פסולה משום שמצטרפים השיפודים לסכך הפסול ונמצא שיש סכך פסול ארבעה טפחים. וקשה כיצד אפשר לומר כן, וכי לא יהיה אוויר החמור שפוסל בשלושה טפחים, כסכך פסול הקל שפוסל רק בארבעה טפחים? ואם סכך פסול הקל מצטרף לארבעה טפחים לפסול, קל וחומר שצריך אוויר החמור להצטרף לסכך הפסול לפסול את הסוכה. כך שאל רבא על תלמידי רב, ואמרו לי, ישיבו לי תלמידי רב, יחי אם כך לדידך נמי דאמרת, גם לשיטתך שאמרת, סכך פסול פוסל בארבע אמות שאינך סובר, בתא משנתנו שפסלה עד ארבע אמות שהוא משום דופן עקומה אלא משום שכך הוא השיעור של סכך פסול, אז קשה הקושייה הזו. מה אילו איקה סכך פסול פחות מארבע אמות? אילו יש בסוכה סכך פסול פחות מארבע אמות ובסמוך לו יש אוויר פחות משלושה טפחים, מהי? מה דינה של הסוכה? ודאי קשרה משום שאין האוויר והסכך הפסול מצטרפים לפסול את הסוכה. ואולם, אם מליה, אם הוא מילא את מקום האוויר שבצד הסכך הפסול בשיפודים שהם סכך פסול, מהי? מה דינו? ודאי שמצטרפים השיפודים לסכך הפסול, ויש כאן סכך פסול בשיעור 400, והסוכה פסולה? קשה כיצד אפשר לומר כן, וכי לא יהיה אוויר הפוסל בשלושה טפחים שהוא חמור, כסכך פסול הקל, הפוסל רק ב-400, ומדוע לא מצטרפים האוויר החמור לסכך הפסול בכדי לפסול את הסוכה? ואמינה לאוענה, ואמרתי להם אני רבא, היי מי, מה פירושם של הדברים הללו? בישלמה לדידי דאמינה, 400. מובן הדבר לשיטתי שאמרתי שסכך פסול פוסל ב-400, שהפסול הוא משום שיעורה ולאו שיעורה הוא, שכך קיבלו הלכה למשה מסיני ש-400 של סכך פסול הוא שיעור חשוב כדי לפסול את הסוכה, ופחות מזה, אינו שיעור חשוב כדי לפוסלה, וזהו תא משנתנו שפסלה סכך פסול רק ב-400, ולא משום שעד 400 אומרים דופן עקומה. אז לפי זה יובן היטב מדוע לא מצטרפים אוויר פחות משלושה טווחים לסכך פסול פחות מארבע אמות. משום דהי זה, האוויר, לאו שיעורו, אינו כשיעור של סכך פסול, כיוון דלא שווה שיעור על הדדי לא מצטרפה. כיוון שאינו שווה שיעורם של סכך פסול ואוויר זה לזה, שסכך פסול שיעורו בארבע אמות ואוויר שיעורו בשלושה טפחים, לכן הם לא מצטרפים משום ששני דברים שאינם שווים בשיעורם אינם מצטרפים. כפי שתבהר הגמרא בהמשך, אלא לדידכו לשיטתכם אתם תלמידי רב. דאמריתו שאמרתם ששיעור סכך פסול בארבעה תפחים. אינו הלכה למשה מסיני, שהרי לא נשנה דין זה במשנתנו לעניין סכך פסול, אלא משום הפלגה. דבר זה למדתם מסברה שמצינו בהרבה מקומות שארבעה תפחים נחשבים מקום חשוב לעצמו. אז אם כן, אותו דבר בענייננו. מקום ארבעה תפחים נחשב מקום לעצמו, והרי הוא חוצץ בסוכה לעשותה כשניים, לעשותה כשתי סוכות, ועל ידי כך אין בכל אחד מהחלקים שלוש דפנות. אם כן, שאין הטעם הוא משום שיש בו שיעור של פסול, מה לי שהסכך הכשר יתפלג נחלק בסכך פסול, מה לי שהסכך הכשר יתפלג בסכך פסול ואוויר ביחד? סוף סוף, יש כאן ארבעה תפחים שהם מקום חשוב שאין בו סכך כשר. והרי הוא גורם להבדלה בין שני המקומות של הסכך הכשר. כך מסביר רש"י את קושיית רבא על תלמידי רב. ואילו הריטב"א ביאר באופן אחר. כך שואל אותם רבא, בישלמה לשיטתי שסכך פסול פוסל, משום שכך נתקבלה הלכה למשה מסיני, שזהו שיעור מקום הפוסל. מובן מדוע לא מצטרף אליו אוויר, כי אוויר פוסל משום ריחוק הסכך מהדופן, ואילו סכך פסול פוסל מחמת מקומו. כלומר שהוא חוצץ בין שני הסככים הכשרים. ומפני שאין טעמם שווה וגם שיעורם אינו שווה, אינם מצטרפים. אבל לשיטתכם שהשיעור הוא ארבעה תפחים, בהכרח שגם זהו משום ריחוק. שהרי מקום ארבעה תפחים אינו נחשב למקום חשוב, ומדוע אם כן אינם מצטרפים? ומוסיף הריטב"א שלמרות שלא מובא עכשיו בגמרא, כיצד ישבו תלמידי רב את קושיית רבא, בכל אופן יש להם תשובה מעולה, אומר הריטב"א, שגם לדבריהם אין טעם הפסול בסכך פסול ובאוויר שווה. אוויר פוסל בשלושה טפחים מפני שהוא מחלק את הסכך לשניים, על ידי ששני חלקי הסכך רחוקים זה מזה וסכך פסול פוסל בארבעה טפחים. מחמת שסוברים תלמידי רב שהוא שיעור מקום חשוב, והרי הוא חוצץ בין שני חלקי הסכך ואין שיעוריהם שווים כלל. חוזרת עכשיו הגמרא להקשות על רבא. אמר לי אבא אלי רבא, ולמר נמי, גם לפי שיטתך יש להקשות. נאי דלא שבו בשיעוריו בסוכה גדולה, בסוכה קטנה מלא שבו בשיעוריו. אף אמנם שאינם שווים סכך פסול ואוויר בשיעורם בסוכה גדולה, שיש בה שבעה על שבעה טפחים, שהוא שיעור סוכה, מלבד מקום הסכך הפסול. שסכך פסול פוסל ב-400, ואוויר פוסל בשלושה טפחים. אבל בסוכה קטנה ששיעורה מצומצם שבעה על שבעה טפחים בדיוק, האם לא שווים סכך פסול ואוויר בשיעוריהם? הרי שניהם פוסלים בשלושה טפחים, לפי שבשלושה טפחים יצאו מתורת לבוד. ונמצא שחסר בשיעור הסוכה, ומאחר שהם שווים בשיעורם באופן מסוים של סוכה, שוב יש לצרפם גם בשאר סוכות, כגון בסוכה גדולה שיש בה סכך פסול פחות מ-400 ואוויר משלימו. אמר להישיב רבא לאביי, אתם שם בסוכה קטנה ששניהם פוסלים בשלושה טפחים, לאו משום שוו שיעוריו. אין זה משום שבסוכה קטנה שווים השיעורים של סכך פסול ואוויר להדדי זה לזה, אלא אתם הוא משום דלייטה לשיעור הדסוכהו. הטעם הוא חסר בשיעור הסוכה, כיוון ששיעור סוכה קטנה הוא שבעה על שבעה טפחים בצמצום, ונמצא שאם יש שלושה טפחים של סכך פסול או אוויר, לא שייך לומר דין לבוד וחסר משיעור שבעה על שבעה טפחים שהוא שיעור סוכה. אבל מצד השיעור של סכך פסול, לעולם שיעורו הוא 400, ושיעור אוויר בכדי לפסול הוא שלושה טפחים, וכיוון שאינם שווים בשיעורם, אין לצרפם לפסול סוכה גדולה. מקשה הגמרא על רבא שאמר שאם אין שווים בשיעורם, אינם מצטרפים. שואלת הגמרא, וכל אחד דלא שווה שיעוריו להדדי לא מצטרפי? וכי בכל מקום שאינם שווים בשיעורם אינם מצטרפים? ואתנן, שנינו משנה במסכת כלים פרק זך משנה ב' לעניין תומת מדרס. כל דבר שראוי להישב או לשכב עליו והניח עליו עזב את כובדו, נטמע תומת מדרס, ואפילו אם היה דבר כלשהו מפסיק בינו לבין עזב. ותומת מדרס תומה חמורה היא, שנעשה הדבר הנטמע אב התומה כמו עזב עצמו. אז למדנו משנה במסכת כלים, הבגד שהרוג מצמר כבשים או פשטן וכיוצא בזה שיחדו למשכב הזב, נעשה אב התומה על ידי משכב הזב או מדרסו או ישיבתו, כשיש בו שלושה על שלושה טפחים. השק, הריג, העשוי מסער בעלי חיים או נוצא של איזים ועווה יותר מן הבגד, מקבל תומה כשיש בו ארבעה על ארבעה טפחים. האור, שהוא עווה יותר מסק, מקבל תומה כשיש בו חמישה על חמישה טפחים. מפץ, מצא מגמי, קלוע או הרוג, מקבל תומה כשיש בו שישה על שישה טפחים. הרי שמינים אלו, אין שיעורם שווה, ואף על פי כן תני עלה, שנינו על כך במשנה, הבגד והסק המחוברים ואין בסק ארבעה תפחים והבגד משלים את שיעורו, וכן הסק והאור המחוברים וחסר בשיעור קבלת תומה של האור והסק משלימו, וכן האור והמפץ המחוברים, ויש בהם יחד שיעור של שישה תפחים, מצטרפים זה עם זה ומקבלים תומה. הרי שאף על פי שאינם שווים בשיעוריהם, מצטרפים כדי לקבל תומה, וקשה על רבא שאמר שדברים שאין שיעורם שווה, אינם מצטרפים. תרץ את הגמרא הטעם שם במשנה ששנינו שמצטרפים כדי קטן היא טעמה. כפי ששנינו שם את הטעם, אמר רבי שמעון, מה טעם שהם מצטרפים המינים הללו לקבל תומה? הועיל וראוי כל אחד מהם לטמא לקבל תומת מושב כשיש בו שיעור טפח, באופן שיבואר להלן, ומכיוון שיש אופן אחד שכולם שווים בשיעורם, משום כך ראויים להצטרף לקבלת תומה גם בתומת מדרס שאין שיעורם שווה. אבל במינים שאין אופן ששיעורם שווה, כגון שכח פסול ואוויר, אינם מצטרפים לפסול את הסוכה, וכדברי רב הליל. עכשיו מבאר את הגמרא היכן מצינו ששווים הם הבגדים הללו בשיעור תומת מושב. כדתנן שנינו במשנה במסכת כלים, המקצע מכולן, המחתך באזמל, בסכין חד, את אחד מהמינים המנויים במשנה לאל ומתקנו יפה לישיבה, בשיעור של טפח על טפח שהוא שיעור הראוי למושב, תמה. שואלת הגמרא, שיעור של טפח על טפח למה יחזי, למה הוא ראוי? ואמר רבי שמעון בן לקיש משום רבי ינאי, הועיל וראוי לעשותו תלי על גבי מרדעת החמור ולתקן שם את מושב האדם. ועל פי המשנה הזו ביאר רבי שמעון את טעם המשנה במסכת מעילה, שאמרה שמצטרפים שני דברים לשיעור תומת מדרס אף שאינם שווים בשיעורם. חוזרת הגמרא לדון בעניין שיעור סכך פסול לפוסל את הסוכה, ומביאה לשון נוספת בקשר לשמועה שהוזכרה לאל בשם רב שסכך פסול פוסל בארבעה טפחים. אומרת הגמרא בסורה שהיא מקומו של רב, המרי להשמעת בהאי לישנה, אמרו את שמועתו של רב בעניין סכך פסול שפוסל באמצע הסוכה בארבעה טפחים, אמרו את זה בלשון זו שנאמרה לאל בדף י"ז עמוד א', כמו ששמע רבא מתלמידי רב שאמרו בשמו שסכך פסול פוסל בארבעה טפחים. אבל בנערדה, מקום מושבו של שמואל, מתנו, לימדו ושנו לאחרים שלא רב הוא שאמר את הדין הזה אלא שמואל, ורב חולק עליו, וכך שנו, אמר רב יהודה, אמר שמואל, אמר רב יהודה בשמו של שמואל, סכך פסול באמצע פוסל בארבעה טפחים, שהואיל ויש בו שיעור מקום חשוב, הרי הוא חוצץ בין שני חלקי הסכך הכשר, ונמצא שאין שלושת הדפנות מחוברות לסוכה אחת, מפני שנעשו שני חלקי הסכך כשתי סוכות, ולכל אחת מהן שתי דפנות בלבד. כלומר, אם הסכך הפסול עובר לאורך הסוכה מהדופן האמצעית לצד הפתח, יש לכל אחת משתי הסוכות חצי מהדופן האמצעית והדופן שבצידה בלבד. ואם הוא עובר הסכך הפסול לרוחב הסוכה, נמצא שלצד הפתח נשארו רק שתי דפנות. ככה תוסות לאל בדף י"ז עמוד א', דיבור המתחיל אוויר. אבל כשהסכך הפסול עובר מן הצד של הסוכה, הוא פוסל בארבע אמות. רק אם יש בו ארבע אמות, אז נפסל את הסוכה, אבל בפחות מכאן הסוכה כשרה. משום שאומרים את דין דופן עקומה, דהיינו שרואים את הסכך הפסול כהמשך של הדופן, וכאילו נתקם הדופן של הסוכה ואין כאן סכך פסול. ודבר זהו הלכה למשה מסיני, ורב חלק על שמואל ואמר, שסכך פסול פוסל בין אם הוא מן הצד של הסוכה, ובין אם הוא באמצע הסוכה, הוא פוסל רק בארבע אמות, שזהו שיעורו של סכך פסול הפוסל את הסוכה. פחות מארבע אמות אינו פוסל את הסוכה, אפילו כשעומד באמצעה. מקשה הגמרא על שמואל מהמשנה לאל. תנן, שנינו במשנה לאל בדף י' עמוד א', נתן עליה נסר. הניח על הסוכה נסר שהוא רחב ארבעה טפחים שהוא סכך פסול. ולמה הוא סכך פסול? משום גזירת תקרה. הסוכה כשרה. סבורה הגמרא שכוונת המשנה שנתן את הנסר באמצע הסוכה, וקשה ביש למה לרב. מובן הדבר לרב דאמר ששכך פסול פוסל בין באמצע, בין מן הצד בארבע אמות, משום אחי לפיכך אם הניח נסר שרוחבו ארבעה טפחים כשרה הסוכה, שאף על פי שהוא שכך פסול מכל מקום אינו פוסל את הסוכה, כיוון שאין בו ארבע אמות, אלא לשמואל דאמר ששכך פסול פוסל באמצע של הסוכה בארבעה טפחים, אמה היא כשרה, מדוע הסוכה כשרה, הרי יש כאן שכך פסול ברוחב של ארבעה טפחים. תרץ את הגמרא במה יסקינן כאן במשנה במה המדובר, באופן שהנסר מונח מן הצד, דהיינו סמוך לדופן, ולפיכך אינו פוסל את הסוכה בארבעה טפחים, לפי שסכך פסול מן הצד אינו פוסל עד ארבע אמות, משום דין דופן עקומה. אבל אם יניחנו את הנסר באמצע הסוכה במרחק ארבע אמות מהדופן, דינו ככל סכך פסול שפוסל את הסוכה באמצעה בארבעה טפחים. מקשה הגמרא מברייתא על רב לשיטת סורה שסכך פסול פוסל בארבעה טפחים. וכדי להבין את המשך העניין יש להקדים ולומר כך. לאל בדף י' עמוד א' חולקים רב ושמואל בהסבר מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה שחלקו במשנה שם בעניין נסרים הם מסככים בהם או לא. רבי מאיר עושה רבי יהודה מתיר. רב סבר שמחלוקת התנאים בנסרים שיש בהם ארבעה טפחים שדומים לתקרות של רוב הבתים. ולדעת רבי מאיר גזרו עליהם משום תקרות של בתים שחששו שאילו אילו יהיו מותרות, לא יבדילו בני אדם בין תקרות של סוכה עשויות לצל בלבד לבין תקרות של בתים עשויות לדיור קבוע, ויבואו לשבת תחת תקרות בתים שבוודאי אסורות לשבת תחתיהם, משום שהתורה אמרה לשבת בסוכה ולא בביתו שגר בו כל השנה. ורבי יהודה לא חשש לגזירה זו והתיר גם נסרים של ארבעה טפחים, ודווקא בשל ארבעה טפחים נחלקו. אבל בנסרים שאין בהם ארבעה טפחים לדברי הכל לא גזרו, לפי שאינם דומים לתקרות של רוב הבתים, ואילו שמואל סבר, שמחלוקת התנאים מזו, בנסרים שיש בהם ארבעה טפחים לדברי הכל אין מסככים, ומחלוקתם של רבי מאיר ורבי יהודה היא בנסרים שאין בהם ארבעה טפחים. לדעת רבי מאיר אין מסככים בהם, ולדעת רבי יהודה מסככים בהם. אז אם כן, מקשה הגמרא עכשיו מברייתא על רב לשיטת סורה שסכך פסול פוסל בארבעה טפחים. תשמע בו ושמע קושייה על רב מברייתא ששנינו בה כך. שני סדינים הפסולים לסכך משום דבר המקבל טומאה, כמו ששנינו לעיל בדף י' עמוד א', שדבר המקבל טומאה אין מסכים בו, מצטרפים לשיעור סכך פסול לפסול את הסוכה. שני נסרים לוחות עץ שסיכך בהם אין מצטרפים לפסול את הסוכה משום גזירת תקרה, שאפילו אם כל הסוכה מסוכחת בנסרים היא קשרה, כי התנא הזה הוא רבי יהודה, שסובר שמסככים בנסרים ולא גזרו עליהם משום גזירת תקרה. רבי מאיר חולק ואומר שנסרים דינם כסדינים ומצטרפים לשיעור סכך פסול, ורבי מאיר הולך לשיטתו שאין מסככים בנסרים. למה משום גזירת תקרה? מקשה הגמרא בישלמה הברייתא מובנת לאחלישנה. ללשון הזו דאמר רב שסכך פסול פוסל בין באמצע, בין מן הצד בארבע אמות, כמו שאמרו נערדה בשמו. אם כן, יש לבאר את כוונת הברייתא בדברי רבי מאיר, מה הם מצטרפים? מה ששנינו שנסרים מצטרפים, הכוונה שמצטרפים לארבע אמות, שהגמרא סברה עכשיו שהנסרים נתונים באמצע הסוכה, ולרב, לשיטתו לעיל בדף י' עמוד א', שרבי מאיר אסר רק בנסרים שיש בהם ארבעה טפחים, מבוארת כוונת הברייתא שהנסרים מצטרפים לשיעור הארבע אמות, שהוא שיעורו של סכך פסול הפוסל את הסוכה. אלא להחלישנה ללשון הזו דאמר רב שסכך פסול פוסל את הסוכה באמצע בארבעה טפחים, וכפי ששמע רבא מתלמידי רב שאמרו דבר זה בשמו, קשה, איחידמי, במה מדובר? במה ששנינו בשני נסרים שמצטרפים. היא דעית באו ארבעה, אם יש בכל אחד מהנסרים הללו ארבעה טפחים, שזהו שיעורו של נסר הפסול. לסיכוך, לשיטת רבי מאיר לדעת רב, לעיל בדף י' עמוד א', למה לא להצטרוף? מדוע צריך לצרף שני נסרים כדי לפסול את הסוכר? הרי בכל אחד מהם לבדו יש שיעור כדי לפוסלה. היא דעית באו, אם אין בכל אחד מהנסרים לבדו ארבעה טפחים, כאן יבעל מנינו. הרי הם נסרים דקים ככנים שקשרים לסיכוך, וגם אם יצרף כמה מהם ביחד, הסוכה קשרה. כי כך היא שיטת רב לעיל בדף י' עמוד א', שנסרים שאין בהם ארבעה טפחים קשרים לסיכוך לדברי הכל, מפני שרוב התקרות אינן עשויות מנסרים כאלו, ואין לגזור עליהם משום תקרה. מתרצת הגמרא לעולם דעית באו ארבעה. בכל נסר יש כן רוחב של ארבעה טפחים. ומה אם מצטרפים? מדוע אמר רבי מאיר שנסרים מצטרפים לפסול את הסוכה? הרי גם בלא הצטרפות פוסלים הם את הסוכה. הכוונה מצטרפים לארבע אמות מן הצד. ולא כמו שסברנו שהוצרכנו לצירוף הנסרים כשמונחים באמצע הסוכה. אלא הכוונה כשהם מונחים בצד הסוכה בסמוך לדופן. שבאופן זה אינם פוסלים עד 400, משום שאומרים עד אז, עד 400 אומרים את דין דופן עקומה. ולכן הוצרכנו לצירוף, שרק אם יהיה בהם 400, תיפסל הסוכה. שב-400 לא אומרים את דין דופן עקומה. ולדעת רבי יהודה לשיטת רב, גם באופן הזה אין הסוכה נפסלת, משום שלא גזרו כלל על נסרים. מקשה הגמרא מברייתא על שיטת הסוברים שסכך פסול פוסל באמצע בארבעה טפחים. תשמע בו ושמע קושייה מברייתא על רב לשיטת סורה וכן על שמואל, שאמרו ששיעור סכך פסול ובארבעה טפחים. שנינו בברייתא סיכך לסוכה בנסרין של ארז, שיש בהן בכל אחד ארבעה טפחים, דברי הכל בין רבי מאיר ובין רבי יהודה שנחלקו במשנה לעיל בדף י' עמוד א' בעניין סיכוך בנסרים. באופן הזה הם עודים שניהם שהסוכה פסולה. שכיוון שרגילים לעשות את תקרות הבתים מנסרים שיש בהם ארבעה טפחים, אסרו חכמים לסכך בהם, גזירה שמה יבוא להישב תחת קורות ביתו, ושם בוודאי אסור לשבת, מפני שהתורה אמרה סוכה ולא ביתו שגר בו כל ימות השנה. אבל אם אין בהם ארבעה טפחים, אבל רחבים יותר משלושה, רבי מאיר פוסל ורבי יהודה מכשיר. בטעם מחלוקתם נתבהר לעיל בדף י' עמוד א', שרבי יהודה סובר שאויל ואין בו שיעור מקום חשוב, אין לו חשיבות אצל פני אדם, אף לעשות ממנו תקרה, ורבי מאיר סובר שאויל ובשלושה טפחים יצא מכלל עבוד, הרי זה חשוב להיקרא תקרה וגזרו בו. ומודה רבי מאיר בכל הנסרים שהוא פוסל בהם, גם באילו שיש בהם ארבעה טפחים, שאם יש בנסר לנסר רווח כמלוא רוחבו של נסר, שמניח פסל, פסולת גורן ויקף שהוא שכח כשר ביניהם ברווח שבנסר לנסר, והסוכה כשרה. אם כן, מקשה הגמרא, בישלם המובן הדבר למאן דאמר ששכח פסול בין באמצע של הסוכה ובין מן הצד של הסוכה בצד הדפנות פוסל רק בארבע אמות. משום אחי, משום כך, אם מניח פסל בנסר לנסר, כשרה הסוכה, שאין כאן אוויר שפוסל, ולא שיעור ארבע אמות של שכח פסול. אלא למאן דאמר ששכח פסול באמצע הסוכה פוסל בארבעה טפחים, המאי כשרה, מדוע הסוכה הזו כשרה? הרי נסר רחב ארבעה טפחים הפסול לסיכוך פוסל את כל הסוכה ולא מועיל משהו מניח פסל ביניהם. ומסביר רש"י שאי אפשר לתרץ שמדובר באופן של דופן עקומה, כמו שתרצנו ליל בדף י"ז עמוד ב', משום שכאן מדובר באופן שכל הסוכה עשויה כך שמניח פסל בנסר לנסר. ואפילו אם היא סוכה גדולה שיש בה יותר מארבע אמות מהדפנות, אם כן הנסרים שהם חוץ לארבע אמות צריכים לפסול את הסוכה. תרץ את הגמרא מר אבונה ברי דרב יהושע, אחא כאן, שהכשירה הברייתא, בסוכה דלא אביה אלא שמונה מצומצמות עסקינן. מדובר בסוכה שאין בה אלא שמונה אמות מצומצמות, שהן 48 טפחים, כי אמה בינונית היא בת 6 טפחים. ומדובר באופן דייב שמניח נסר רחב 4 טפחים סמוך לדופן, ולאחריו פסל 4 טפחים ועוד נסר רחב 4, ופסל 4, ועוד נסר 4 ופסל 4. כל זה מהי גיסה. כל זה הוא שם ומסכך מצידה אחד של הסוכה עד אמצע איתה. נמצא ש-24 טפחים מרוחב הסוכה מסוכחים, ואחר כך מניח שוב נסר רחב 4 טפחים סמוך לדופן השנייה, ופסל 4 טפחים, ולאחריו עוד נסר רחב 4 טפחים ופסל 4 טפחים, ולאחריו עוד נסר 4 טפחים ופסל 4 טפחים, גם מאי גיסה, גם מצידה השני של הסוכה, ונמצא שמילא את כל רוחב הסוכה. באופן זה היא קשירה, דכיוון שהניח כסדר הזה מכל צד, אבל הוא ישנם עכשיו שני פסלים, שכל אחד מהם 4 טפחים באמצע של הסוכה, ואיקה ויש שיעור הכשר סוכה באמצע, כי שני הפסלים הם בסך הכל 8 טפחים. ושיעור סוכה קשירה, המינימום 7 טפחים. ושאר הנסרים אינם פוסלים את הסוכה, משום שמדפנות הסוכה עד שני הפסלים האמצעיים, יש פחות מ-400. ואומרים בהם את דין דופן עקומה. ואף שאין לישון תחת הנסרים, מכל מקום הסוכה קשירה. עוברת הגמרא לדון בעניין אוויר 3 טפחים הפוסל בסוכה. אז באילו אופנים ניתן למעטו ובאילו לא? אמר רבי אוויר 3 טפחים הפוסל את הסוכה כמבואר ליל בדף י"ז עמוד א', אם הוא בסוכה גדולה, שמלבד האוויר יש בשטח הסוכה שיעור של סוכה, ומיעתו כדי להכשיר את הסוכה, מיעת את האוויר, בין אם מיעתו בקנים שהם סכך כשר, ובין אם מיעתו בשפודין של מתכת שהם סכך פסול, אבי מיעוט. נחשב למיעוט והסוכה כשרה לפי שאין הסכך הפסול והאוויר מצטרפים לפסול את הסוכה. כי כפי שנתבהר לאל, כשאין בכל אחד מהם שיעור כדי לפסול בפני עצמו, דברים שאין שיעורם שווה אינם מצטרפים. אבל בסוכה קטנה של 7 על 7 טפחים שיש באוויר 3 טפחים, דווקא היא ממעט את האוויר בקנים שהם סכך כשר, ומיעוט והסוכה כשרה. שכיוון שהאוויר הוא פחות מ3 טפחים אומרים לבוד ואין כאן אוויר. אבל אם ממעטו בשפודים שהם סכך פסול, לא אוהב מיעוט. ואף שבכל אחד מהם אין שיעור לפסול, מכל מקום מאחר שיש כאן מקום של 3 טפחים שאין בו הכשר סוכה, יש לו חשיבות ואינו בטל הסוכה ואינו יכול להשלים את שיעורה וחסר בשיעור הסוכה. ממשיכה הגמרא לבאר דין אוויר שאין בו 3 טפחים באמצע הסוכה, ואני מילי דברים אלו שאמרנו, שאם יש בסכך אוויר פחות מ3 טפחים הסוכה כשרה, אינם אלא כשהאוויר מן הצד סמוך לדופן הסוכה, שבזה נאמר דין לבוד ונחשב כאילו הדופן מתארכת וסותמת את מקום האוויר. אבל אם האוויר באמצע הסוכה, פליגי בה נחלקו בזה רב אחא ורבינה. אחד אמר, אחד מהם אמר, יש לבוד באמצע, דין לבוד נאמר גם באוויר שבאמצע הסוכה, והסוכה כשרה. ואחד אמר, אין לבוד באמצע, והסוכה פסולה. לפי שהאוויר שבאמצע חוצץ בין שני חלקי הסכך, ונמצא שלכל חלק מהסוכה יש רק 2 דפנות. ומדובר בסוכה שיש בה 3 דפנות בלבד. ורר את הגמרא את מקור סברותם של שני המוראים. מה איתם הדמן דאמר, יש לבוד באמצע, מה טעמו של האומר, יש דין לבוד גם באמצע, כלומר, מניין למד זאת? משיבה הגמרא דתניא שנינו ברייתא בעניין מבוי שאסרו חכמים את הטלטול בו בשבת עד שיתקן את פתחו בקורה ובלחי. כפי שלמדנו בתחילת המסכת, לעיל בדף ב' עמוד א', מבוי הוא כעין רחוב שבתים וחצרות פתוחים אליו משלוש רוחותיו, והרוח הרביעית פתוחה כולה לרשות הרבים, ומן התורה דין המבוי כדין רשות היחיד. אבל חכמים גזרו שכל זמן שהרוח הרביעית פרוצה בכל רוחבה לרשות הרבים, אסור המבוי בטלטול והוצאה. אבל יש תקנה לדבר להתיר את זה על ידי שיתקין בצד הפתח של המבוי, לחי, דהיינו עמוד גבוה 10 טפחים, או קורה שתהיה מונחת מעל חלל פתח המבוי לכל רוחבו. והברייתא שלפנינו עוסקת בתקנת קורה. אז אם כן, שנינו בברייתא קורה יוצאה מכותל זה שהייתה מחוברת לכותל בצידו האחד של המבוי ואינה נוגעת בכותל האחר, אינה מגעת עד הכותל שכנגדו בצידו השני של המבוי לפי שהיא קצרה מרוחב המבוי, וכן אם היו בפתח המבוי 2 קורות, אחת יוצאה מכותל זה של המבוי ואחת יוצאה מכותל אחר של המבוי, בצד שכנגדה וכל אחת מהן הייתה מחוברת לכותל שבצידה, ומתוך שהן קצרות אינן נוגעות זו בזו, הן לא נפגשות באמצע, אם יש פחות מ3 טפחים בין הקורה לכותל או בין 2 הקורות, אינו צריך להביא קורה אחרת, כי מדין לבוד אנחנו רואים אותן כאילו הן מחוברות, אבל אם היה רווח שלושה טפחים או יותר, צריך להביא קורה אחרת כדי שיהיו הקורות מעל כל פתח המבוי. הרי שאומרים לבוד גם בשתי קורות שיש בהם, וביניהם פחות משלושה טפחים. דהיינו, באמצע המבוי, ויש ללמוד מכאן שיש דין לבוד גם באמצע הסוכה. שואלת הגמרא ואידך, מי שחולק וסובר שאין דין לבוד באמצע, איך הוא יישב את הברייתא הזו לגבי מבוי? משיבה הגמרא, שייני קורות דרבנן, כל איסור טלטול מבוי והלכות עירוב הם מדרבנן, כי מהתורה אין המבוי צריך תיקון, הוא נחשב לרשות היחיד, ומאחר שכל איסור הטלטול במבוי והתרו על ידי קורה הוא מדבריהם מדרבנן, לכן הקלו לומר שיועיל לבוד גם באמצע, שהם מסרו והם התירו, מה שאין כן סוכה שהיא מן התורה, אם לא קיבלנו הלכה למשה מסיני לומר לבוד באמצע, אי אפשר להכשיר את הסוכה. שואלת הגמרא, מה איתה מדמן דאמר אין לבוד באמצע? מניין למד לומר כך? משיבה הגמרא דתנן, שנינו משנה במסכת אוהלות פרק י' משנה א'. המשנה הזו עוסקת בעניין תומת אוהל שמקורה בתורה בפסוק זאת התורה, אדם כי ימות באוהל כל הבא אל האוהל וכל אשר באוהל יטמא שבעת ימים. מכאן למדו שכל הנמצא עם המת באוהל אחד, כיוון שגג האוהל מעיל על המת ועל אדם או כלים או אוכלין, מתפשטת תומת המת בכל האוהל ומתמת כל מה שבתוכו. אמר במשנה, ארובה כאין חלון חור שבתקרת הבית וארובה פתוחה לחוץ שאין אוהל על גבה. ובה פותח טפח, הארובה היא טפח על טפח, תומעה בבית, אם תומעה מן המת מונחת בבית כנגד התקרה שלו, כנגד הארובה, כולו תמה, כל הכלים שבתוך הבית כנגד התקרה תמאים בתומת אוהל. אבל מה שכנגד הארובה טהור, כלים המונחים למטה בבית, תחת הארובה שכאמור פתוחה לשמיים, הכלים הללו טהורים, לפי שבמקום הארובה אין אוהל. הרי מוכח שלא אומרים דין לבוד באמצע, שיחשב האוויר כסתום, שהתקרה תסתום את החור של הארובה. כי אם היה נחשב כסתום, היה צריך להיטמע גם מה שכנגד הארובה. ובהמשך המשנה שנינו, תומה מונחת בבית כנגד הארובה, כל הבית כולו טהור, כל הכלים שבבית טהורים, שהרי אין שום דבר שמעיל על התומה. וכן, אם אין בארובה פותח טפח, אם הארובה היא פחות מטפח על טפח, והתומה מונחת בבית כנגד התקרה שלו כנגד הארובה, כל הכלים שבתוך הבית נטמעים באוהל המת. אבל מה שכנגד הארובה טהור, מה שנמצא למטה תחת הארובה טהור. תומה כנגד הארובה, אם התומה מונחת בבית תחת הארובה, כל הבית כולו טהור, כיוון שאין דבר שמעיל על התומה. בקשה הגמרא ואידך, המנדה אמר, השני שסובר שיש לבוד באמצע, איך הוא יישב את המשנה הזו שמוכח ממנה שלא אומרים דין לבוד באמצע? תרץ את הגמרא, שייני הלכות תומה שונים ממלכות תומה, דאחי גמירא ליה, וכך נתקבלה הלכה לו משה מסיני, שאין אומרים בהם דין לבוד באמצע. אבל מדיני תומה לא לומדים לדיני סוכה. מוריי ורבותיי, אחיי וראיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדפים ט"ז וי"ז במסכת סוכה עם הצגת 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה הם ביאור דברי רבנן מיתה מתארת איברים? שאלה שנייה, שיירי בגדים שנשארו מבגד גדול הם קשרים לסיכוך ומדוע? שאלה שלישית, החוטט בגדיש, באיזה אופן ובאיזה דופן הסוכה תהיה קשרה? שאלה רביעית, מחיצה תלויה היא מועילה לדופן לסוכה? שאלה חמישית, האם מותר לעשות מחיצה בלי גג בשבת? שיטותיהם של רשי והתוספות. שאלה שישית, לרבנן האם ניתן להכשיר סוכה בדופן שגובעה 4 טפחים ומשהו? שאלה שביעית, דופן העשויה לבית, האם נחשבת דופן לסוכה שבחצר? שאלה שמינית, האם דופן עקומה מכשירה סכך הפסול מדין תעשה ולא מן העשוי? שאלה תשיעית, מהו שיעור אוויר וסכך פסול לפסול מן הצד? השאלה האחרונה, בכמה אוויר וסכך פסול נפסל את סוכה קטנה ומדוע? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום שישי י"ד במנחם אב, ערב שבת נחמו, פרשת ואתחנן וט"ו באב תשפ"א. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את דפים ט"ז וי"ז במסכת סוכה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בתחילתו של שבוע טוב וחדש הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. לישועה ולנחמה, יום ראשון, ט"ז במנחם אב תשפ"א, ונלמד את דף חי, דף י"ח במסכת סוכה. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, ויום טוב מבורך. לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב, וט"ו באב חל בשבת, שיהיו מלאים בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפר ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חלכם לא ראית, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות, שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.